אוקיי. אנחנו בסוגיה של אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו. במשנה י"ח עמוד ב', דיברנו בשיעור הקודם על הגמרא המקבילה בדף י"ט עמוד ב', אני רק מזכיר את ההקשר. הגמרא בדף י"ט עמוד ב' מדברת על ממש אותו מקרה כמו במשנה כאן, אבל העדים שמגיעים עכשיו לקיים את השטר ולפסול אותו הם עדים אחרים, הם לא העדים החתומים. שם העדים החתומים מתו, דף י"ט עמוד ב', ומגיעים עדים שאומרים העדים שהיו כתובים, שכתובים על השטר היו פסולים או קטנים או אנוסים או כן, עדים פסולים. וקט נוספת שמקיימת את השטר במקרה שיש קט כזאת, זאת קט שלישית. זאת אומרת ששם מדובר בעצם בשלוש קטות שונות של עדים, ואמרתי שאני מתחיל שם בגלל ששם, בגלל ריבוי הקטות, זה דווקא מקרה פשוט יותר. זה מקרה פשוט יותר כי כל אחד משחק משחק אחד. אין פה אנשים שמשחקים כמה משחקים בבת אחת. אז אתה יכול להפריד היטב בין הפונקציות השונות במשחק. אז יש את העדים החתומים, יש את העדים הפוסלים, ויש את העדים המקיימים. בהנחה שיש. עכשיו, מה הדינים? אם אין עדים מקיימים, יש רק עדים חתומים שמתו, ועדים פוסלים שבעצמם גם מקיימים את השטר, אבל הם אומרים שהוא פסול, אז יש להם פשע עשר והם נאמנים, נכון? אם אין להם פשע עשר, זאת אומרת, אם יש גם עדים מקיימים, קט שלישית של עדים, אז אין להם פשע עשר והם לא נאמנים. הגמרא אומרת, למה הם לא נאמנים? הרי זה טרי וטרי. אז זה טרי וטרי באמת. זה טרי וטרי. אתה מסביר למה זה טרי וטרי? אני שואל קודם כל למה הם לא נאמנים? התשובה היא כי זה טרי וטרי. למה זה טרי וטרי? בגלל הענן סעדה של בית הדין. מה?
הטרי השני.
בדיוק. זאת אומרת, לכאורה השאלה היא למה אין להם פשע עשר. אז מה? למה הם לא נאמנים? הרי יש פה שני עדים שאומרים שהשטר הזה פסול. אם היו עומדים לפנינו שני עדים, והיו באים שני עדים אחרים ואומרים אתם פסולים, זה אפילו לא היה טרי וטרי. השניים מהם נפסלים, כי הם מעידים על עצמם ואחרים מעידים עליהם, כמו באזמה, נכון? אז בעצם מה קורה פה? גם פה קורה לכאורה אותו דבר. אז למה אם אין לנו הפשע עשר, למה אנחנו לא נאמנים להגיד שהעדים ההם היו פסולים? התשובה בגלל שהשטר הוא כמי שנחקרה עדותם בבית דין. ואז בעצם יש פה מצב של טרי וטרי. אבל עדיין עולה השאלה, למה זה טרי וטרי? הרי סוף סוף נניח אפילו שעדי השטר היו באים פה עומדים ומעידים בפנינו. והיו באים שני עדים אחרים ואומרים, אתם פסולים. השניים היו נאמנים. זה לא היה טרי וטרי, כמו שאמרתי קודם. על כורחנו שצריך לומר שכשאנחנו אומרים שעדים, עדים החתומים על השטר, כמי שנחקרה עדותם בבית דין, משמעות העניין היא כפולה. א', שאין פה את הפסול של מפי כתבם, זה שהם מעידים בכתב זה לא משנה, זה כאילו שהם מעידו בעל פה. ב', זה כאילו שיש לנו שני עדים עליהם שאומרים שהם עדים כשרים, שזה הענן סעדה של בית הדין. ואז כנגד שני העדים שפוסלים אותם, יש את הענן סעדה שמכשיר אותם, ולכן זה טרי וטרי. את ההתנגשות היא בין העדים הפוסלים לבין לא העדים המקיימים וגם לא העדים החתומים, אלא לבין הענן סהדה של בית הדין. במילים אחרות יש פה ארבע קטות עדים ולא שלוש באופן עקרוני, כן? זאת אומרת, זה הענן סהדה של בית הדין, גם הוא פונקציה של קט עדים, נכון? ואז יש פה הכחשה של טרי וטרי.
אז בעצם לא קרה כלום, אז אתה עומד במקומו בידי בעליו,
ואז זה טרי וטרי. עכשיו, מה עושים בטרי וטרי? דיברנו על זה שם, אז מה ההבדל? כשיש להם פשע עשר הם נאמנים לפסול את השטר. כשאין להם פשע עשר זה עדיין טרי וטרי ולא גובים בשטר. אז מה ההבדל? אז למה אומרים שאם יש להם פשע עשר הם נאמנים, אם אין להם פשע עשר הם לא נאמנים? בכל מקרה הם נאמנים. הם נאמנים כי עכשיו אי אפשר לגבות בשטר בלי לקיים אותו, נכון? אז מה הבעיה? לא בלי לקיים, אפילו אם לקיים אותו אי אפשר לגבות בשטר ברגע שהם אומרים שהוא פסול. אז מה ההבדל בין הרשע לבין הסיפה? התשובה היא מה שרשי אומר לעניין תפיסה. נכון? שבעצם כאשר יש להם פשע עשר, השטר נפסל באופן פוזיטיבי. עכשיו קוראים אותו וזורקים אותו לפח. לעומת זאת, כשאין להם פשע עשר, זה מצב של טרי וטרי. נכון, לא גובים בשטר, אבל גם לא קוראים אותו. אתה לא הוכחת שהשטר פסול. השטר הוא בהכחשה. אחת ההשלכות זה כשיש, שאפשר לתפוס. המלווה יכול לתפוס. בסדר? אבל זה רק ביטוי. באופן עקרוני, השטר לא נקרא. השטר תלוי ועומד. יש בו טריות רגע.
שזה תלושו, שמלווה לא יכול להוציא שום דבר.
נכון.
לא, המלווה כן.
המלווה לא
יכול. לא, לא יכול.
הוא לא יכול לתפוס?
לתפוס הוא יכול, אבל לא להוציא עם השטר. נכון, וזה ההבדל. במקרה הראשון הוא גם לא יכול לתפוס. במקרה הראשון הוא לא יכול לתפוס, כי השטר נקרא. אין, הוכח שאתה שיקרת. זאת אומרת, אין, לא הייתה הלוואה. אוקיי? במקרה השני זה טרי וטרי. השטר לא נפסל, אלא תלוי ועומד. ההשלכה של זה, זה שאפשר לתפוס. אוקיי? עד כאן דף י' עמוד ב'. עכשיו אני חוזר לסוגיה שלנו. זה בעצם הנושא שלנו היום. בסוגיה שלנו, הדבר היחידי שהשתנה במשנה, בדף י' עמוד ב', הדבר היחידי שמשתנה, זה שהעדים הפוסלים הם עדי השטר עצמם. עדי השטר לא מתו, ברוך השם, הראה להם נס, הם נשארו חיים, ועכשיו הם עצמם באים ואומרים, היינו פסולים, קטנים, אנוסים, מה שלא יהיה. אוקיי? מה קורה במצב כזה? מה ההבדל בין סיטואציה הזאת לבין הסיטואציה של דף י' עמוד ב'? לכן עברתי עליה כדי שנראה מיד אם ואיזה הבדלים ישנם בין הסיטואציות. מה זה משנה אם זה לא שלוש קוטות עדים, אלא שתיים או אחת.
פה יש
ברור
השטר. הסיפור של הנסעדה. אה?
מה זאת אומרת אי אפשר לעשות את הנסעדה?
כיוון שהם כאן פשע
עשר. אם יש להם פשע עשר, אז גם שם אין הנסעדה. אם יש להם פשע עשר, אז הם נאמנים. אם יש עדים אחרים, אז אין להם פשע עשר. בסדר? אם יש להם פשע עשר לידי השטר, אז הם נאמנים בדיוק כמו בדף י' עמוד ב'. אין הבדל באופן עקרוני, בשני המקרים נאמנים לפסול את השטר. במקרה שאין להם פשע עשר, יש עדים מקיימים, קט אחרת של עדים מקיימים, אז שם זה היה טרי וטרי. פה כתוב שהם פסולים. למה? מה ההבדל? על זה הגמרא לא מקשה שזה טרי וטרי. זה נשאר פסול כפשוטו. למה? כי זה לא שניים נגד שניים, זה אותם שניים. העדים החתומים בעצמם אומרים היינו פסולים. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, ועל זה נדבר בגמרא. או שאתה מקבל את העדות הראשונה שלהם, העדות שכתובה על השטר, ואז בסדר, אתה זורק את העדות השנייה. אין חוזר ומגיד, נראה את זה בגמרא. אפשרות שנייה, אתה מקבל את העדות החדשה שלהם, אבל אז אין עדים, שני עדים שעומדים נגדם. כי הרי זה אותם שני עדים שחתומים על השטר שהם אומרים היינו פסולים. אז אם אתה מקבל את זה, אין שניים שעומדים מולם. לכן פה האופציה של טרי וטרי לא עולה. עדיין יש מקום לדון, אז מה כן? האם אנחנו נקבל את העדות הראשונה שלהם, ואז השטר כשר, או נקבל את העדות השנייה שלהם, ואז השטר פסול. אבל טרי וטרי אי אפשר לעשות פה. הם לא, אין פה פיצול לאישיות. מה? אז נדבר על חוזר ומגיד. אני אומר, ברמה העקרונית, יש לנו, אפריורי יש לנו שתי אפשרויות. או לקבל את העדות שהם חתמו על השטר, או לקבל את העדות שהם אומרים עכשיו שהם היו פסולים. אתה לא יכול לעשות מזה טרי וטרי.
אם לנתח את זה, זה לא ברור, כי הם באים, באו ואמרו שאנחנו מקיימים את השטר. שלב ראשון.
אתה מדבר על הרישה? זאת אומרת שיש פשע עשר?
מה?
אתה מדבר על הרישה כשיש פשע עשר?
יש הפשע עשר.
אוקיי.
עכשיו, ברגע שהם באים והם רוצים לפסול את השטר הזה, ובאים העדים השניים, ומורידים את האפשרות הזאת,
שמקיימים, אז אתה מדבר על הסייפה.
כן, הסייפה. אז בעצם נוצר מצב שהשטר מקוים.
נו, בשטר מקוים ולכן מה?
מה אתה יכול להוציא את הכסף?
למה? זה טרי וטרי, לא? הרי מה שהיה שם זה טרי וטרי.
הם ביטלו אותו.
מי ביטל אותו?
השניים ביטלו את הראשונים.
לא, אבל בדף י' עמוד ב' גם היו שניים.
לא, אבל לא יותר, תדבר על...
בסדר, אבל אני אומר, בדף י' עמוד ב' גם היו שניים. ועדיין זה נשאר טרי וטרי. מה ההבדל? למה פה לא? למה פה השטר פסול? השטר, סליחה, כשר.
כשר, לא פסול, זהו.
לא מאמינים, השטר כשר.
מה זה יכול להוציא כסף?
כן, אבל למה זה לא טרי וטרי?
מכיוון שהעדות לא צריכים את ה... אין להם את הפשע עשר בכלל.
לא, גם שם לא היה פשע עשר. כשיש עדים מקיימים אין פשע עשר. ועדיין, זה היה טרי וטרי. הענן סעדי נגד שני העדים הפוסלים. נכון? זה מה שהיה שם. עכשיו גם פה, לכאורה אותו דבר, לא? העדות מקוימת, יש ענן סעדי, וכנגדם יש עדים פסולים. לא. כאן לא. כי העדים הפוסלים זה אותם עדים שהיו חתומים על השטר, זה לא כמו בדף י' עמוד ב'. עכשיו תחליט אחד משתיים. או שאתה חושב שהעדות בשטר מקוימת, מכוח העדים המקיימים, ואז יש לך שטר כשר. העדים שבאים לפסול אותו הם עצמם העדים שאמרו קודם שהשטר הוא כשר. אתה לא יכול לראות את זה כטרי וטרי, אתה צריך להחליט. מה העדות שהם נותנים? הראשונה?
או
ואז השטר קשר, או השנייה, אבל השטר פסול לגמרי. אתה לא יכול אבל לקבל את שתי העדויות ולעשות מזה תרי ותרי. זה ההבדל היחיד בעצם, בין הסוגיה פה לסוגיה בדף י' תמוד ב'. בסוגיה פה אין אופציה של תרי ותרי, לכן זה גם לא עולה בגמרא, בניגוד למה שקורה שם. כי פה זה התרי ההם והתרי האלה, זה אותם תרי. אז תחליט, אם אתה מקבל את השניים, אז אין תרי ראשונים. אם אתה מקבל את הראשונים, אז אין תרי שניים. אתה לא יכול לקחת שני עדים ולעשות מהם שתי כתות אחת נגד השנייה. הם נגד עצמם. יקה יוסי את יוסי. אין דבר כזה. אוקיי? לכן זה ההבדל. עכשיו ההבדל הזה יוצר המון הסתבכויות. וזה אנחנו נעסוק בגמרא. אבל קודם כל צריך להבין שזאת נקודת המוצא. הנקודת המוצא היא שזה לא כמו הגמרא בדף י' עמוד ב'. בגלל שהעדים שבאים לפסול את השטר הם אותם עדים שהיו חתומים עליו. והאופציה של תרי ותרי לא קיימת. זאת אומרת, בעצם כל הבשר של הסוגיה בכלל לא במה שכתוב, אלא במה שלא כתוב. כמו בדף י' עמוד ב', הגמרא שאלה איך השטר הוא פסול, הרי זה תרי ותרי. איך השטר, סתירה, כשר, הרי זה תרי ותרי. נכון? הגמרא שאלה שם, בדבר עצמו כתוב, במימרה עצמה כתוב שהשטר כשר. וכל הדיון התחיל עם התרי ותרי, ותרי ותרי שווה כדר הבנן, אם הולכים אחרי חזקה או לא הולכים אחרי חזקה, כל הדיון שם בגמרא. נכון? גם פה אותו דבר. בעצם השטר הוא שטר כשר. זאת אומרת, לא מקבלים את עדותם בסיפה, כי אין להם פשע עשר. השאלה היא למה? וזה לא מופיע שם למה. לא מקבלים את עדותם, למה לא? אז התרי הוא תרי מה שעולה בגמרא, לא במאמרה. בגמרא שם לא עולה פה. אבל פה כן עולים דברים אחרים, ושוב פעם מתגלה לנו שהבשר של הסוגיה נמצא בגמרא, לא במשנה. בשאלה על המשנה, בהסבר למה שהמשנה אומרת. מה שהמשנה כשלעצמה אומרת נראה ממש זהה בדף י' עמוד ב' וגם אצלנו. אבל זה לא. גם פה וגם שם כתוב שהם פסולים. אבל שם כתוב שהם פסולים ובעצם הכוונה לתרי ותרי. ופה כשכתוב שהם פסולים הם ממש פסולים. עכשיו השאלה היא למה? בסדר? למה מה? מה זאת אומרת? לא שאלה למה במובן למה זה לא תרי ותרי. אלא למה במובן למה אתה בוחר את העדות הראשונה שלהם ולא את העדות השנייה שלהם. תבחר את העדות השנייה ואז השטר יהיה פסול. לא קשה, פסול לגמרי, לא תרי ותרי. גם את זה צריך להסביר. למה אין פה תרי ותרי אני מבין. אבל זה עוד לא מספיק. אתה צריך להגיד, אוקיי, אין תרי ותרי. עכשיו צריך להחליט. או שאני מקבל את העדות בחתימה עצמה, שהייתה הלוואה, או שאני מקבל את העדות שנאמרת עכשיו, שהם פסולים. אתה לא יכול את שניהם לעשות מזה תרי ותרי, אבל אחד משניהם אתה צריך לקבל. איזה משניהם? זאת השאלה שבה עוסקת הגמרא.
יש קריטריון.
ברור שיש, הגמרא מדברת על זה. עוד רגע, זה הגמרא. זה הגמרא. בסדר? אז עכשיו בואו נראה את הגמרא. אחרי המשנה בדף י' עמוד ב', אמר רבי בר חמא, לא שנו, אלא שאמרו הנוסים היינו מחמת ממון. אבל הנוסים היינו מחמת נפשות, הרי אלו נאמנים. מה הוא אומר? המשנה שמדברת על אנוסים היינו, היא מדברת על אונס מחמת ממון. מה ההבדל בין אונס מחמת ממון לאונס מחמת נפשות? אונס מחמת ממון, אסור היה לי לחתום על השטר. אם מאיימים עליי שיקחו לי כסף, אם אני לא אחתום על השטר, על שטר שקרי, כן? לוקחים לי כסף. אסור לי לחתום על השטר. מי אמר, דדם עדידי סומק תפי, נכון? אני לא יכול לפגוע בכספו של האחר כדי להציל את כספי שלי. נכון? אז אסור לי להיכנע לאונס ממון.
לא ממון. אתה מדבר על נפש...
על ממון. אתה מדבר על ממון.
ממון?
כן. אם מאיימים עליי שיקחו לי כסף, אם אני לא אחתום על השטר בשקר. אסור לי לחתום על השטר. למה? שיקחו לי כסף. מה, ועדיף שיקחו ממנו כסף? מה, אדם שלי יותר אדום מהאדם שלו? אדם במובן של דמים במקרה הזה. כן, הכוון הזה אותו דבר. אני לא עדיף עליו. אוקיי? אז לכן אונס ממון בעצם אסור היה לי להיכנע לו. באונס נפשות, ודאי שכן, אין יארג ואל יעבור. אם האימים האלה שיערגו אותי, אז אני יכול לחתום על השטר, למרות זה שקר, מה לעשות? אני לא צריך למסור את נפשי כדי להציל את הממון של האחר. אז אומר רמי בר חמא ככה, אם היה מדובר במשנה, אנוסים היינו, כשאנחנו קוראים את זה כפשוטו, למה הכוונה?
נפשות.
נפשות, זה מה שנקרא אונס. אונס ממון זה לא אונס באמת. אז אונס נפשות, אומר רמי בר חמא, לא יכול להיות. במשנה לא מדובר באונס נפשות. למה? כי אם היה מדובר באונס נפשות, אז למה שהם לא יהיו נאמנים? הם באמת היו אנוסים והכל בסדר, למה שלא יהיו נאמנים? באונס מחמת ממון, את זה אני כן יכול להסביר את המשנה. איך? בואו נסביר גם את הרשע וגם את הסיפה. ברשע כתוב שאם יש להם פשע עשר הם נאמנים. בסייפה כתוב שאם אין להם פשע עשה הם לא נאמנים. בסדר? נתחיל מהסייפה. למה הם לא נאמנים בסייפה? אין להם פשע עשה, אז מה?
לא חוזר ומגיד.
מה?
לא חוזר ומגיד.
לא, למה לא חוזר ומגיד?
אתה באת ואמרת שהשטר טוב, ואתה אומר שהשטר לא טוב.
אז מה זה קשור לאונס בחמת ממון ונפשות? אין חוזר ומגיד זה גם באונס נפשות. נכון, כי אין אדם, עושים עצמו רשע. הם אומרים, הם טוענים שהם עשו פעולה, רגע, הדבר על ממון, כן? הם טוענים שהם עשו פעולה אסורה. זאת אומרת, הם שמים את עצמם כרשעים בעדות הזאת. אדם לא משים עצמו רשע. לכן הם לא נאמנים להגיד שחתנו מחמת ממון. השאלה הגדולה היא למה ברישא כתוב שאם יש להם פשע עשר אז הם כן נאמנים. למה? הרי אין אדם משים עצמו רשע, מה אכפת לי שיש לי פשע עשר? עוד פעם, אני אחדד יותר את השאלה. למה באמת אין אדם משים עצמו רשע? זה הנושא של השיעור הבא אולי, של הפלגינה.
קרוב של עצמו.
פסול קרוב, נכון? בפשטות זה כמובן, אתה לא נאמן להעיד עדויות על עצמך. השאלה היא למה כתוב דווקא על רשע, ולא סתם, אין אדם נאמן להעיד על עצמו, לאו דווקא לשים את עצמו רשע. יכול להיות שהכוונה אפילו לשים את עצמו רשע. כי לשים את עצמך רשע, היה מקום להגיד זה הודעת בעל דין. כמו בממון, שאני מודה במשהו שהוא נגדי, אז מקבלים את זה. אז לשים אותי את עצמי רשע, אני לא נאמן אפילו לשים את עצמי רשע, אבל ודאי שאני מעיד משהו לטובת עצמי, אני לא יהיה נאמן. אז לכן בעצם הפסול הבסיסי, לכן זה תמיד מופיע בצמד משפטים. אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. אדם קרוב אצל עצמו, כן, אני ועצמי קרובים, אתם יודעים, אנחנו אחים. יש לנו אותם הורים, נכון? לי ולעצמי. זאת אומרת, אדם הוא מקרה פרטי של קרוב, נכון? המקרה הכי קרוב אולי. אז לכן אומרת הגמרא, אדם לא יכול להעיד על עצמו. האם הפסול הזה הוא בגלל חשש לאמינות דבריו?
לא,
יש גמרא בבבא בתרא ומובא גם ברמב״ם ובשולחן ערוך במפורש שזה שפסלה תורה עדות קרובים לא מפני שיש חשש של משקרים אלא גזירת הכתוב
אפילו משה ואהרון
כן, לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו אבות בעדות בנים ומכאן לומדים שפוסלים קרובים לעדות בסדר? אני יכול לנסות להציע על זה איזשהו הסבר משפטי אבל זה לא הסבר שקשור לאמינות זה לא בעיה שאני חושד שמשקרים, יש חזקת כשרות ואין אדם חוטא ולא לא, אפילו לטובת קרובו, אין חשש שהוא יחטוא, לטובת עצמו זה עניין אחר, לטובת קרובו אין חשש שבן אדם יחטא, אין אדם חוטא ולא לא. אז למה פוסלים אותם? כי התורה פסלה, לא יומתו אבות בעדות בנים, אוקיי? אם זה כך, מה עוזר הפשע עשר? אם הבעיה הייתה באמינות שלהם, זאת אומרת, יכול שהם לא מאמין להם, יש חשש שהם משקרים. יש לי פשע עשר, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי שותק. לא הייתי מקיים את השטר. אז תאמין לי שאני לא משקר, זה אני מבין. הפשע עשר יכול להציל אותם מחשש לאמינות. אבל אם הבעיה, מה שקוראים משפטנים, בעיית קבילות, לא בעיית אמינות. העדות לא קבילה, לא בגלל שיש חשש שהם משקרים. אז מה יעזור לי הפשע עשר? זה כמו, אני אביא לכם אולי דוגמאות, שקצת דיברנו עליהם בהתחלה כשדיברנו על מיגו בתחילת הסמסטר, נגיד שעדים קרובים יש להם מיגו. האם המיגו יעזור להם?
עדים קרובים
באים להעיד על קרובם. עכשיו יש להם מיגו, איזושהי צורה, לא משנה כרגע. האם זה יעזור? לא. לכאורה לא, למה לא? המיגו מוכיח שהם לא משקרים, נכון? אבל הבעיה שלי עם קרובים זה לא החשש שהם משקרים, גם ככה אני יודע שאתם לא משקרים. אני לא מקבל את העדות שלכם למרות שאתם לא משקרים. אז מה זה יעזור שתוכיחו לי שאתם לא משקרים? המיגו להבדיל מראיה אחרת, דיברנו על זה שם, כשדיברנו על המיגו, המיגו הוא ראיה לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. המיגו לא מוכיח שעדותם נכונה. המיגו מוכיח שהם עצמם כרגע לא משקרים. כי אם הם היו רוצים לשקר, היו משקרים טוב יותר. לכן הבאתי את הדוגמה הזאת, נגיד אם בן אדם בעדות אישה בא ומעיד שהבעל שלה מת, ויש לנו חשש שהוא לא זיהה טוב, זה לא חשש לשקר, אלא חשש שהוא אולי לא זיהה טוב, אולי הפרצוף קצת התעוות, אולי הוא לא מכיר אותו, ראה אותו מרחוק, לא משנה, לא ברור. נגיד שיש לו מיגו, הוא עצמו היה זה שאמר שיש את איש, הוא היה יכול בכלל לא להגיד שיש את איש, ממילא לא היה צריך גם להתיר אותה. יש לו מיגו, האם זה יעזור? ברור שלא. כיוון שהבעיה שלי איתו זה לא החשש שמה הוא משקר, הבעיה שלי שאולי לא ראית נכון. אז מה יעזור המיגו שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר? אף אחד לא אומר שאתה רוצה לשקר. פשוט יש לנו חשש, אולי לא ראית טוב. זה הכל. מיגו, זה בדדמי נקרא. הוא מדמיין. אז מיגו לא יעזור לדבר כזה. ולמה? כי המיגו הוא לא ראיה שבאמת המת הוא בעלה של אותה אישה. המיגו לא מביא ראיה לזה בשום צורה. המיגו רק מוכיח שאני כרגע לא משקר. בסדר, אם החשש שלי לגבי הבן אדם זה לא שהוא משקר, מה יעזור אמיגו? אותו דבר פה. אם אין אדם משים עצמו רשע, זה בגלל שהוא כמו קרוב, אז אין פה באמת חשש שקר, אלא זה פסול של קבילות, לא של אמינות. אז מה עוזר הפשע עשר?
רגע, אולי פשע עשר זה לא עניין של זה לא מיגו, זה לא
משהו. ולכן, מה הוא מוכיח הפשע עשר?
זה אמינות.
מנגנון אחר שמה? שמה? מה הוא מוכיח? הוא מוכיח אבל שהם לא משקרים, במנגנון אחר, לא במנגנון של מיגו. אבל הוא מוכיח שהם לא משקרים, לא? מה הוא מוכיח עוד? אז מה זה יעזור להוכיח שהם לא משקרים? אם מה שאני פוסל אותם, זה לא בגלל חשש שהם משקרים.
אם הם לא היו אומרים כלום, אז השטר לא היה מקוים,
נכון?
זה לא
רק
בעלי שכאחר...
עכשיו שהם אומרים...
לא, לא משנה, גם רשי וגם תוספות, זה לא משנה.
אולי הפשע עשר הולך על השטר, לא על הדין.
מה זאת אומרת?
כאילו, אנחנו שואלים אותם, האם אתם אומרים פה קיום של שטר? השורה התחתונה זה לא. למה? זה הפשע עשר, פשע עשר. הפשע עשר, אבל...
אז הפשע עשר הוא לא משהו שמוכיח את נאמנותם של העדים? זה אתה רוצה לטעון? אלא הוא עושה משהו אחר?
לגבי אם ששומע פה איסור או לא איסור, זה הדין של הפשע עשר. אז אני אומר, בשורה התחתונה לא שמעתי פה קיום של השטר.
אז אתה בעצם אומר, הפשע עשר לא מהווה ראייה לזה שהם דוברים אמת, אלא הוא מבטל את הקיום. בעצם אומר, הם הרי קיימו את השטר ואמרו, נכון, אבל היינו פסולים. הפשע עשר בעצם אומר, זה כאילו שלא קיימנו את השטר. נכון? לא קיימנו. אז יש לזה השלכה גדולה. על זה אולי נדבר עוד. מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שאחרי הפשע עשר שלהם, השטר לא נפסל, הוא רק לא קוים. נכון?
נכון.
אני אמרתי קודם שברישה, כשיש להם פשע עשר, קוראים את השטר. בדיוק כמו בדף י"ט עמוד ב'. נכון? עכשיו הטענה היא לא כזאת. אלא בסך הכל הפשע עשר אומר שהקיום שלנו נמחק. לא קיימנו. אבל אז באמת יוצא שהשטר לא נפסל, הוא רק לא מקוים. טוב, תביא עדים אחרים, יקיימו אותו, הכל יהיה בסדר, אבל השטר רק לא קוים, זה הכל. הוא לא נפסל. אוקיי? מה? למשל, לגבי תפיסה. למשל, לגבי תפיסה, כשיש טרי וטרי, או לא יודע, במצבי ספק, אתה יכול אולי לתפוס.
למה אפשר שעשת תביא עדות
מהגור
הזה? כנראה שלא. כנראה שלא.
למה הפשע עשר אומר שהשטר לא מקוים?
כי הפשע עשר בעצם אומר, הרי דיברנו על אחד המנגנונים, זה שאם אתה מקבל את מה שעשרתי, תקבל את מה שהתארתי. אתה לא יכול לעשות חצי-חצי. או הכל אני נאמן, או על הכל אני לא נאמן. אז מה אתה רוצה להגיד לי? אתה רוצה להגיד לי שאני לא נאמן לשים את עצמי רשע. בסדר, אז אני לא נאמן בכלל, גם על הקיום אל תקבל את הקיום. ואז מה יישאר? שהשטר נשאר לא מקוים. אז בפועל יצא שהם באמת נאמנים בזה שהם פסלו את עצמם. זאת אומרת, השטר אי אפשר לגבות בו.
אנחנו לא נכנסים כאן עניין של פגין הדיבור כבר? האם אפשר לקבל חלק ממה שאומרים?
אז זה תוספות נכנס לזה, ועל זה נדבר בשיעורי פלגינן. כרגע אני עוד עוזב את זה. אז זה אפשרות אחת באמת, ואז הטענה היא שהפשע עשר בעצם פותר את הבעיה של אין אדם משים עצמו רשע. מה הוא עושה? הוא בעצם לא באמת מוכיח שהם דוברים אמת בזה שהם היו אנוסים או פסולים או משהו כזה, אלא הוא בסך הכל מבטל את הקיום שהם נתנו. את העדות הראשונה שלהם. לא הראשונה, את החצי הראשון של העדות השנייה. כן. את החצי הראשון של העדות השנייה. הוא מבטל. אוקיי? ואז באמת, זה רמי בר חמה. אז מה שרמי בר חמה בעצם אומר, זה שהפשע עשר, כשיש את זה ברישה, מאפשר להם לשים את עצמם רשעים, או במילים אחרות, מבטל את הקיום שהם עשו, ואז השטר נשאר תלוי ועומד, נפקא מינה אולי לתפיסות או לדברים אחרים. אם אין פשע עשר, למה הם נפסלים? בסייפה, כן? אז למה הם נאמנים? אם אין להם פשע עשר, סליחה.
אינם נאמנים.
הם לא נפסלים, החתימה לא נפסלת, הם לא נאמנים להגיד שהם פסולים. כן? זה תמיד שאלה מה זה נקרא לא נפסלים. העדות השנייה שלהם לא מתקבלת, כן? זה הכוונה.
כי אין אדם משים עצמו רשע.
אין אדם משים עצמו רשע.
קוים, בגלל העדות של
לא, לא בגלל שיש שניים נגד משהו, לא משיקולי עוצמת הראיות. זה כי אין אדם משים עצמו רשע. זה הכל. בסדר? יש רק באנקדוטה, אתם יודעים שהעניין הזה של אין אדם משים עצמו רשע, בעצם עלה לכותרות המשפטיות בארצות הברית בפסק דין מירנדה. נדמה לי שזה 75 זה היה משהו כזה. ובעקבותיו נוצר התיקון החמישי לחוקה האמריקאית, זכות השתיקה, שנקרא. שאדם לא מפליל את עצמו, זה בעצם זכות השתיקה, צריך להגיד לבן אדם כשעוצרים אותו, תמיד בסרטים, כן? יש לך זכות לשתוק ולא להגיד ולקחת עורך דין, זה התיקון החמישי. בעצם שאומרים לבן אדם את הזכויות שלו. אז הפסק דין הזה, הפסק דין מירנדה, מביא את הגמרא, השופט הגוי שם, הביא את הגמרא שהיה אדם משים עצמו רשע, ואת הרמב״ם על, על הגמרא הזאת, הוא הביא שם את כל מיני מקורות כאלה, והוא הסביר שהפללה עצמית לא יכולה להתקבל, כי יש לך חשש שאולי, הרמב״ם אפילו כותב באיזה מקור, שאולי הוא מן המשתגעים, מה פתאום הוא שם את עצמו רשע, מה, זה לא הגיוני, למה שבן אדם משים את עצמו רשע, אולי יש לו שיגעון כלשהו, אז אתה לא יכול לקבל את העדות שלו, אתה לא יודע איזה טירוף אחז בו כשהוא עשה את הדבר הזה. אבל בפשט הגמרא זה כמובן לא זה. פשט הגמרא זה שאלה של קבילות, לא של אמינות, כי לפי ההסבר הזה זה אמינות. הפשט של הגמרא זה קבילות, זה לא אמינות. גם אם איכשהו יצא לטובתך הדבר הזה, זה לא משנה כלום. זה לא, בסופו של דבר לא מקבלים את היהדות שלך, זה לא קביל. גם ברמב"ם עצמו אפשר להוכיח שזה כך. יש לו איזו סתירה מול מקור אחר, אבל גם ברמב"ם עצמו כנראה זה כך, ולכן הפירוש הזה לאין אדם משים עצמו רשע, שנולד במירנדה, והוא עתק כמובן אצל כמה וכמה שופטים בישראל מהשופט האמריקאי ההוא, הוא פשוט לא נכון. בגמרא די ברור שאין אדם משים עצמו רשע, זאת בעיית קבילות, זאת לא בעיית אמינות. וכל החששות שמה הוא עבר עינויים במשטרה, כן, זה בעצם ההסברים שנותנים פה, למה לא מקבלים הפללה עצמית. למרות שהודעה היא מלכת הראיות, ככה משפטנים מתייחסים לזה. אבל הפללה עצמית לא מקבלים. אז ההסברים שבדרך כלל נותנים, זה לך תדע איך הוציאו ממנו את ההודעה הזאת. אולי עינו אותו במשטרה, לא נתנו לו לישון, כל מיני דברים מהסוג הזה, שזה המשך של תפיסת הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, אדם בלי שהוא משתגע, למה שיפליל את עצמו? אלא מה? כנראה היו איזשהם סיבות שהוא יפליל את עצמו. אז או שהוא השתגע, או שהוא עבר עינויים, או כל מיני דברים כאלה. אבל אז באמת, כמובן, כל העסק הזה הוא למעשה בעיה של אמינות. העדות שלו לא נכונה, אנחנו לא מקבלים את זה כי הוא משקר, כי הוא לא אומר אמת. אבל בהלכה, בתפיסה הפשוטה, זה לא ככה. זאת בעיית קבילות, זה לא בעיית אמינות. ואז השאלה היא למה הפשע עשר עוזר, וזה מה שדיברנו קודם. בקיצור, על לפי רמי בר חמה, בואו נקרא רגע עוד פעם את לשונו, אמר רמי בר חמה, לא שנו אלא שאמרו הנושאים היינו מחמת ממון, אבל הנושאים מחמת נפשות, הרי אילו נאמנים. על מה הוא מדבר, על הרשע או על הסיפה? על איזה משני הדינים במשנה הוא מדבר?
על
הסיפה. על הסיפה, נכון. כי הוא מדבר על החלק במשנה שכתוב לא נאמנים. ועל זה הוא אומר שזה עוסק רק באנושים מחמת ממון. כי באנושים מחמת נפשות הם בעצם כן היו נאמנים. נכון. אז באנושים מחמת נפשות בעצם היו נאמנים בסיפה. באנושים מחמת ממון, כיוון שהם משימים את עצמם רשעים, אז הם לא נאמנים. במה מדובר ברשע? אותו דבר, נכון? לא יכול להיות שהסייפה מדברת על אונס מחמת ממון והסייפה על משהו אחר. אז הרשע גם מדברת על אונס מחמת ממון. וברשע בכל זאת הוא נאמן. למה הוא נאמן למרות שאין אדם משים עצמו רשע? מה שדיברנו קודם. הפשע עשר, אולי זה מבטל את הקיום, מה שאמרת קודם. הפשע עשר פותר לנו את הבעיה הזאת. אוקיי? מה קורה ברשע באנוסים מחמת נפשות? כל שכן, אפילו בסייפה שאין להם פשע עשר הם נאמנים, נכון? אז ברשע שיש להם אפילו פשע עשר לטובתם, ודאי שהם נאמנים, נכון? אז אם ככה, דינים העולים מרמי בר חמה.
רגע, אם הם נאמנים, אז פוסלים את
השטר,
זה לא שטר לא מבויין.
מה?
אם מקבלים את העדות שלהם, אז השטר הוא בעצם פסול, יצטרכו לקרוא אותו, לא יהיה עניין של לא
מבויין. נכון. והנושאים מחמת ממון, מה שדיברתי קודם זה הנושאים מחמת ממון. ברור, הנושאים מחמת ממון, אז באופן עקרוני יש פה בעיה של אין אדם משים עצמו רשע. וזה אי אפשר שהפשע עשר יעזור, אלא הוא רק לא מקוים. והנושאים מחמת נפשות, אין לזה שום בעיה, לא צריך הרי פשע עשר, הם נאמנים גם בלי זה. הם פשוט נאמנים, זהו. אז זה הטענה של רמי בר חמה. הדינים העולים מדברי רמי בר חמה הם ארבעה. יש אונס וחמת ממון, אונס וחמת נפשות, ברשע כשיש פשע עשר, בסיפה כשאין פשע עשר, אוקיי? אז אונס וחמת נפשות הם נאמנים בשני המקרים, אם לא צריך פשע עשר, אז בדעת שכשיש פשע עשר הם נאמנים. אונס וחמת ממון, שבזה עוסקת המשנה, המשנה עוסקת במקרה של אונס וחמת ממון, ברשע כשיש פשע עשר הם נאמנים, ואמרתי שזה כנראה לא נאמנים לפסול את השטר, אלא רק הוא נחשב שטר לא מקוים. בסיפה כשיש להם פשע עשר, אז הם נאמנים, אז הם לא נאמנים בכלל. כן? כי אין אדם משים עצמו רשע. אז הם לא נאמנים בכלל, ואפשר לגבות בשטר. אפשר לגבות בשטר. כי יש לו קיום ממקום אחר. קיום שלהם אולי מבטל, אז לא משנה, יש קיום ממקום אחר. אז גובים, גובים בשטר. עכשיו, שואלת הגמרא הלאה, אמר לי רבא, כל כמיני, כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כן, כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. מה זאת אומרת? רבא אומר לו, איך זה יכול להיות שבאונס מחמת נפשות אתה מקבל את העדות? הרי בעדים יש כלל כזה שכיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. כשאתה מעיד עדות ראשונה, אתה לא יכול אחרי זה לחזור בך ולהעיד עדות אחרת. אז אם הייתה את העדות הראשונה שנעשתה בעת החתימה על השטר, החתימה על השטר היא העדות הראשונה, עכשיו, וזה אומר שיש פה עדות שהייתה הלוואה, עכשיו הם באים וחוזרים בהם, אומרים, לא, לא, לא הייתה הלוואה, היינו אנוסים. אין חוזר ומגיד, אתה לא יכול.
אפילו אם זה אותו משפט בלי הפסק.
מה?
אפילו אם זה בלי הפסק.
תכף נראה, תכף נראה.
לא, זה ברור שזה חייב להיות בלי הפסק.
תכף נראה.
אבל מבחינת נפשות,
לא, אם זה בלי הפסק, אז זה לא...
מה השאלה בכלל? לגבי כל דבר חוץ משלוש מצוות, תמיד מאמינים להם בנפשות. בכל מקרה, אתה יכול לעבור על כל הדינים שבעולם בגלל
מה שהם פשוט. אתה יכול לעבור, מה זה קשור, אז מה?
אז זה הפחד שלהם, הם פחדו
שיהרגו אותם. נכון, תכף נכון. למה לא אמרתם קודם? למה עכשיו אתם נזכרים?
עכשיו, לא. למה לא אמרתם קודם, זה לא השאלה. למה לא אמרתם קודם? כי האמירה הראשונה הייתה בחתימה עצמה. בחתימה עצמה נעשתה באונס, מה אתה רוצה שהם יעשו? הרי אימו עליהם. אבל יש כלל שאין חוזר ומגיד, לא בגלל למה לא אמרתם קודם. יש כלל, אם העדות הראשונה התקבלה, העדות השנייה לא מתקבלת. בסדר? עוד רגע נראה למה לא אמרתם קודם, עוד שנייה אחת. יש איזו השלכה פה בגמרא. אבל מה שרבא בעצם אומר זה שהאונס מחמת נפשות, שלפי רמי בר חמה, לכאורה נאמנים, בין ברש ובין בסיפה. אומר רבא, לא, גם זה לא כל כך פשוט. גם כשהם טוענים אנוסים היינו מחמת נפשות, סוף סוף זה חזרה בהם מעדותם הקודמת. אבל יש כלל שאין חוזר ומגיד. אז הם לא צריכים להיות נאמנים. באנוסים היינו מחמת נפשות. לכן הוא חולק, הוא לא מדבר כרגע עוד על האוקימתא של המשנה, באונס מחמת ממון. שם אולי הוא מקבל את דברי רמי בר חמה. אבל את הדיוק של רמי בר חמה שבאונס מחמת נפשות הם יהיו נאמנים בשני המקרים, זה אומר רמי בר חמה לא נכון, הרי הם חוזר ומגיד. אוקיי?
למה לא נאמר שהוא מקשה גם על אנוסים מחמת ממון, על הרישה? למה הם נאמנים ברשע והנושאים מחמת ממון, אותו דבר. כיוון שהגיד...
זה שאלה, האם הפשע עשר פותר את בעיית חוזר ומגיד. תכף נראה.
אוקיי.
ואז אומרת הגמרא, וכי תימא נעימי לאלפה, אבל בשטר לא, היית חושב שאין חוזר ומגיד זה בעדות שניתנת בעלפה. כשיעדנו עדות בעלפה ואחרי זה חזרנו בנו, זה אין חוזר ומגיד. אבל בשטר לא. למה לא? מה הווה אמינה לחלק בין עדות בשטר לעדות בעל פה?
חוזר ומגיד, מדברים על מגיד.
שמה?
דווקא במגיד.
אז המילים, אבל למה?
מילים.
למה שפה אתה תפסול ושם לא? מה ההיגיון בזה?
כי בשטר כל המגיד זה ענר צעדי של ביתם, לא? שהעדים מעידו.
בדיוק, הרי בשטר אין באמת עדות ראשונה. אנחנו, יש דין שטר שאומר שכששני עדים חותמים על השטר, זה נחשב כמו נחקרה עדותם בבית דין. עד איפה לוקחים את הכלל הזה? עכשיו זה נחשב כמי שנחקר על אותם בבית דין, ועכשיו אם הם יעידו משהו אחר, נגיד להם, רגע, רגע, אין חוזר ומגיד. זה די מרחיק לכת, וזה קצת קשור לשאלה ששאלת קודם, שדורון אמר קודם, השאלה היא למה, למה לא אמרתם קודם? בשטר זה לא רלוונטי למה לא אמרנו קודם. לא אמרנו קודם כי ינסו אותנו לחתום, מה אתה רוצה?
כן.
אוקיי? עכשיו, אז וכי תימא שאפשר לחלק בין שטר לבין עדות בעל פה, אז אומרת הגמרא, ואמר יש לקיש, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר עדותם בבית דין. אומרת הגמרא, כיוון שעדים שחתומים על השטר הם כמי שנחקר עדותם בבית דין, אז כן, יש לזה את כל הדינים, הולכים זה עד הסוף. וכיוון שכך גם אין חוזר ומגיד, גם הכלל הזה שייך פה. אגב, רמי בר חמה כנראה, או לפחות יכול להיות שלא מקבל את זה, מה המאמינה של הגמרא. ואולי בגלל הסברה הזאת באמת, שלא לא לוקחים את הכלל שכמי שנחקר עדותם בבית דין עד הסוף. אבל רבא טוען שכן. וכיוון שכך, אז יש פה בעיית חוזר ומגיד, ולכן גם באנוסים מחמת נפשות, הם אמורים לא להיות נאמנים, כי אין חוזר ומגיד. אז אומר אהבה, אלא כי איתמר, הרי שאיתמר. החלוקה שעושה רמי בר חמה לא דיברה על הסיפה, אלא דיברה על הרשע. הרשע שכשיש פשע אסר, ומה הוא אומר? הרי אילו נאמנים, ברשע כתוב הרי אילו נאמנים, יש להם פשע אסר. אמר רבי בר חמא, לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות, אבל אמרו אנוסים היינו מחמת ממון, אין נאמנים. מה איתה מה? אין אדם משים עצמו רשע. זאת אומרת, אם הם אמרו, אמרו אנוסים היינו מחמת ממון, אז הם לא נאמנים, למה? כי אין אדם משים עצמו רשע. איפה, ברשע או בסיפה?
ברשע.
וקל בחומר בסיפה. הרי ברשע שיש להם פשע עשר הם לא נאמנים, אז ברשע שאין להם פשע, ודאי שהם לא נאמנים. הוא דוחה לגמרי. הנושאים היינו בחמת ממון לא נאמנים בשום מצב. למה לא? כי אין אדם משים עצמו רשע. אבל ברשע יש פשע עשר. כן, מה, פשע עשר, למה, לא, למה הוא לא פותר את בעיית, בעיית אין אדם
שיש לו רשע? פשע עשר יכול להגיד לנו רק
שהשטר
הוא לא מקוים.
לא ש... מה שאומר קודם, הוא לא מקבל את זה רבה. רבה טוען את מה שאני טענתי קודם, הוא ראה ברוח קודשו. אז הוא אומר, מה אני אמרתי בעצם? שכיוון שאין אדם משים עצמו רשע, זאת בעיית קבילות, זה לא בעיית אמינות. אז מה זה משנה אם יש להם פשע עשר? פשע עשר מוכיח שהם מדברים אמת. אבל הבעיה שלי עם מי שאדם משים עצמו רשע, זה לא החשש שהוא לא מדבר אמת. אלא אי אפשר לקבל עדות של אדם על עצמו. אז מה אכפת אם יש לו פשע עשר?
אז השטר מקוים או לא?
מה?
השטר מקוים או לא?
לא, אתה לא יכול
לקבל. לא מקוים.
מה זאת אומרת, מקוים? אתה לא יכול לקבל.
אם השטר נחשב כמקוים?
אם הוא אומר, הנושאים היינו מחמת...
חמת נפשות, כן.
רגע, אם הנושאים מחמת...
ממון,
מדברים על חמת ממון. נושאים היינו מחמת ממון, אז הם משימים את עצמם רשעים. ולכן הם לא נאמנים.
לא נאמנים גם במה שאומרים שכתב ידינו...
לא, לא נאמנים בלפסול את השטר, כי בזה הם משימים את עצמם רשעים.
אבל כתב ידינו...
כתב ידינו תכף נראה. על זה עוד נדבר. זאת עוד מדבר על הפלגין הדיבור. אוקיי? אז בנושאים היינו מחמת ממון הם לא נאמנים. בסדר? באנוסים, ולא נאמנים בין ברשע ובין בסיפה. באנוסים היינו מחמת נפשות, בזה עוסקת המשנה, לפי רבה, בניגוד לעוקבתא הקודמת. ואז מה יוצא? שאם יש פשע עשר, אז הם נאמנים. נכון? אם אין פשע עשר, אז הם לא נאמנים.
אם יש פשע עשר, הם נאמנים, כן.
למה? מה הבעיה באנוסים היינו מחמת נפשות? הבעיה היא של חוזר ומגיד, זה לא בעיה של אדם משים עצמו רשע. ולגבי חוזר ומגיד, אומר רבה, הפשע עשר מועיל. לגבי אין אדם משים עצמו רשע, זה לא רלוונטי הפשע עשר. כי זה בעיית קבילות ולא בעיית אמינות. אז מה אכפת לי שיש לך פשע עשר? אבל אם, אתה אומר, הנושאים היינו מחמת נפשות, אז אין בעיה של אין אדם משים עצמו רשע. כל הבעיה זה רק שאין חוזר ומגיד. על זה, אם יש להם פשע עשר, ברשע הם נאמנים. ובזה עוסקת המשנה. עוד רגע אני אסביר.
כן.
עוד רגע אני אסביר. בסדר? זה מה שכתוב ברבה. הדינים העולים לפי רבה, עוד פעם, בארבעת המקרים, בנושאים היינו מחמת ממון, הם לא נאמנים בין ברשע בין בסיפה. כי אין אדם משים עצמו רשע. נכון? בנושאים היינו מחמת נפשות, הם נאמנים בין ברשע ובין... סליחה, הם נאמנים ברשע כשיש להם פשע עשר, ולא נאמנים בסיפה כשאין להם פשע עשר. אז רבה טוען שלגבי אין אדם משים עצמו רשע, הפשע עשר לא פותר את הבעיה, נכון? לכן הוא אומר, בין אדם משים עצמו רשע, גם ברשע, בנושאים היינו מחמת ממון, גם ברשע אתם לא תהיו נאמנים, למרות שיש לכם פשע עשר. כי אין אדם משים עצמו רשע, זה בעיית קבילות. היא לא נפטרת על ידי הפשע עשר. אבל בנושאים מחמת נפשות, הבעיה היא של חוזר ומגיד. זה לא בעיה של, 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 של אין אדם משים עצמו רשע. בזה כן מועיל הפשע עשר. ולכן ברשע כשיש פשע עשר הם נאמנים, בספר כשאין פשע עשר הם לא נאמנים, כי אין חוזר ומגיד. השאלה הגדולה שעולה כאן לפי רבה, זה למה באמת לבעיית חוזר ומגיד הפשע עשר כן מועיל. לכאורה בעיית חוזר ומגיד גם היא לא בעיית נאמנות, אלא בעיית קבילות. כי במקרה הזה, למשל, מה בעיית הנאמנות? השאלה של דורון מקודם לא קיימת. למה לא אמרתם את זה קודם? לא אמרנו את זה קודם כי הכריחו אותנו לחתום, מה אתה רוצה? אז אין איזה חשש שמשקרים או משהו כזה, אבל יש כלל סדר הדין. ברגע שהעדת, העדות שלך נרשמה בפרוטוקול, אתה לא יכול לחזור בך ולהעיד משהו אחר. אז זה כלל שבעצם הוא קבילות של הראיה, לא אמינות של העדות. לא אמינות של העדות. אז שוב פעם אני חוזר, אתה רבה אומר, שפשע עשר לא פותר בעיות קבילות, כי עובדה שבאין אדם משים עצמו רשע, אתה חולק על מה שהגמרא אמרה קודם. הפשע עשר לא יועיל. אז למה בחוזר הוא מגיד הפה שעשה כן יועיל? אז תקראו את רש"י. רש"י, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. רואים אותו? לגבי עדות, חדה הגדה כתיבה. אם לא יגיד ונשא עוונו וכו'. ואח הנמי, כיוון דחתימי בשטרה, היינו הגדה דידהו. ואיך אם הם נעיתו למעקר, הועילו כתב ידן, יוצא ממקום אחר. זה בסיפה, כן? בסיפה, כיוון שכתב ידן יוצא ממקום אחר ואין להם פשע עשר, אז יש בעיית חוזר ומגיד. איך הם יכולים לעקור את העדות הראשונה שלהם? כבר כאן הוא מרמז שאם יש פשע עשר, אז זה כן יפתור את הבעיה. ולכאורה השאלה למה, איך הם יכולים לעקור את העדות הראשונה שלהם? אז נמשיך לקרוא. בישלמה רישה, כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר, ועליי הוא סמכינן, כולה אחד האגדאי, דהה באותו דיבור בכדי שאילת שלום כאמרי. אבל הנוסים היינו. אבל אך עליו הפומה הוא סמכינן. מה הוא אומר?
מעמיד את המשנה רק בתוך כדי דיבור?
לא, לא, זה ככה מדובר. זה כתב ידינו, אבל הנושאים היינו. הכל נאמר בתוך כדי דיבור. לא בתוך כדי דיבור של החתימה על השטר.
כן, בסדר.
מה אומר רש"י?
יכול לעשות פה פלגינה, באמת.
לא, לא, אנחנו עוד לא נכנסים פה לפלגינה.
ברגע שהוא אומר, זה מקום אחר.
מה?
זה אגדה אחת. זה
לא... נכון, הפשע עשר, שימו לב, הפשע עשר אצל רש"י כאן מתפקד בצורה שונה ממה שהוא מתפקד בדרך כלל. רש"י כאן משתמש בכלל הפשע עשר, הפשע יתיר, לא כדי להביא ראיה שמי שיש לו הפשע עשר כנראה מדבר אמת, או שהוא נאמן, בכלל לא הנקודה. רש"י טוען שהעיקרון של הפשע עשר הופך את שני חלקי העדות שלהם לדיבור אחד. הפשע עשר הוא הפשע יתיר. הפשע עשר, זאת אומרת שקיים את השטר, הוא אותו פה שגם אמר שהעדים היו אנוסים. אז כיוון שכך, עכשיו ממה נפשך? או שאתה מקבל את מה שהפה הזה אומר, או שאתה לא מקבל. אבל אתה לא יכול לקבל את הקיום, אבל לא לקבל את הפסילה. זה הנקודה. ואז רש"י אומר פה בעצם, לכן זה פותר את בעיית אין חוזר ומגיד ואני מקבל הכל. ומה שבעצם רש"י אומר זה ככה, נגיד שהיינו באים ואומרים, כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו. זה לא נגיד, זה מה שקרה פה, בסדר? במקרה כזה זה לא נקרא חוזר ומגיד. זה באמירה אחת. חוזר ומגיד זה כשיש לנו עדות, עצרנו רגע, 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 פוס. פה זה לא סותר שום דבר, אמרנו, כתב ידינו זה סותר את העובדה שהיינו אנוסים. מה זה קשור? אני אומר לך במשפט ארוך את מלוא האינפורמציה. אני אומר לך, זה כתב ידינו, אנחנו חתמנו, אבל היינו אנוסים.
חוזר ומגיד לעומת החתימה.
רגע, נכון, זה מה שאני אומר. בדיבור שלהם יש שני חלקים. השני חלקים האלה זה לא בעיה, אתה חוזר ומגיד. בשני חלקים האלה, זה בסך הכל משפט אחד שנותן לך את כל המידע. כתב ידינו זה והנוסים היינו. זה לא חוזר. החוזר הוא מגיד שעליו מדובר כאן זה מול רגע החתימה. ברגע החתימה אמרת שהייתה הלוואה. עכשיו אתה אומר, מה פתאום? לא הייתה הלוואה, אנחנו היינו הנוסים. זה חוזר הוא מגיד. אז אומר רש"י ככה. אם אין לנו פשע עשר, אז באמת חוזר הוא מגיד. העדות השנייה באה אחרי הראשונה, ואתה לא יכול לחזור בך. אם יש פשע עשר, מה שרש"י בעצם טוען, זה שבמקום שהקיום של השטר נעשה על פינו, אז בעצם העדות של העדים שחתומים על השטר נעשית עכשיו. לא נעשתה כשחתמנו. היא נעשית עכשיו, כי עכשיו אנחנו באים ומקיימים את החתימה. והרי עכשיו מיד גם אמרנו שהיינו אנוסים. אז כיוון שכך, זה לא דין חוזר ומגיד. כשאין לנו פשע עשר, אלא עדים אחרים מקיימים את השטר. מתי מתבצעת העדות? או בעת שהם חתמו, או בואו ננסח את זה בצורה יותר קלה להסבר, מתי שהשטר קוים. אם היו עדים שקיימו את השטר, ברגע שהם קיימו את השטר, עכשיו עדי השטר נחשבים כמדברים בבית הדין. עכשיו באים עדים, אותם עדים, ואומרים משהו אחר. רגע, כבר דיברתם. זה אין חוזר ומגיד. אבל אם אנחנו עצמנו המקיימים, אז בעצם יוצא שבאותו דיבור קיימנו את השטר ופסלנו אותו. נכון? אז הפשע עשר בעצם אומר לנו שהכל נעשה בתוך כדי דיבור, אין פה בעת חוזר ומגיד. או במילים אחרות, הפשע עשר בכלל לא מתפקד פה כראיה, לפי רש"י. זה בכלל לא ראיה. זה לא שיש בעת חוזר ומגיד, אבל יש לי ראיה. הפשע עשר הוא הפשע יתיר, אז מאמינים לי בכל זאת. זה בכלל מתפקד כראיה. הפשע עשר בסך הכל אומר ששני חלקי הדיבור נתפסים אצלנו כעדות אחת ארוכה. שנאמרת ברצף אחד. זה הרעיון שמונח מאחורי הפשע עשר גם כשהוא מתפקד כראיה. גם שם, הרי מה אמרנו שם בעצם? למה הפשע השר מעבר היה לטובתי? כי מה שאני אומר לך, תשמע, אמרתי דיבור אחד. אשת איש הייתי הוא גרושה אני, למשל, אוקיי? אז אני אמרתי לך שאשת איש הייתי, ובו בזמן אמרתי שאני גם גרושה. אתה לא יכול לקרוא לזה חוזר ומגיד, או משהו כזה, לקבל חצי ולא לקבל חצי. או שאתה מקבל, זה משפט אחד שאמרתי לך את מלוא המידע. או שתקבל את כולו, או שלא תקבל כלום. ואין סיבה לא לקבל כלום. הוא מקבל הכל, כי כל מה שאמרתי, נכון, אני גרושה, אשת איש הייתי, וגרושה אני. זה הפשע השר. הפשע השר בעצם כך בונה את הראייה. הראייה של הפשע השר היא לא מיגו, לפי התפיסה הזאת, לפי רשי זה לא מיגו, וראינו כבר ששיטת רשי שפשע השר זה לא מיגו, אלא פשע השר זה אחד מההסברים האחרונים, השלישי והרביעי שהבאתי, שזה לא הסברים של מיגו. אלא מה? אני אמרתי משפט אחד ארוך, אתה לא יכול לחצות אותו לשניים. או שאתה מקבל את כל, או שאתה לא מקבל כלום. אומר רשי, אם זה ההסבר של הפשע השר, אז עכשיו אפשר להשתמש בפשע השר לא בשביל הראייה שבו, אלא בשביל הרעיון העקרוני שבו. שמה? ששני חלקי המשפט נתפסים כמשפט אחד ארוך. אם זה ככה, אז גם אין פה חוזר ומגיד. לא כי יש ראייה שפותרת את בעיית חוזר ומגיד, אלא כי זה לא מצב שחוזר ומגיד, כי זה אמירה אחת. הפשע השר בונה את הראייה על זה ששני חלקי הדיבור הם בעצם אמירה אחת ארוכה. אומר רשי, עזוב, אני לא צריך את הראייה של הפשע השר. כל מה שאני צריך את הלוגיקה של הפשע השר. הלוגיקה של הפשע השר אומרת שזה דיבור אחד ארוך. ולענייננו זה מספיק להגיד את זה, אני לא צריך להגיד שבגלל זה יש ראייה. אם זה דיבור אחד ארוך, אז לא תהיה פה בעיית חוזר ומגיד.
והפשע השר הוא מספיק חזק בשביל
שיקרו
את השטר
אחר כך, או שלא יקרו את השטר? כן יקרו את השטר. מקבלים את עדותנו. אז אם מקבלים את עדותנו, אז הוכח שהיינו אנוסים והשטר מזויף.
השאלה אם באמת מקבלים את עדותם, שזה רק עושה את אותו מנגנון.
כתוב שהם נאמנים. כתוב שהם נאמנים. נאמנים פה, שהם מקבלים את עדותם. להפך, בגמרא בדף י"ט, כשאומרים שזה תרי ותרי, זה מדבר על הסיפה, שכתוב שם שהם לא נאמנים. הם לא נאמנים, אבל לא לגמרי. זה תרי ותרי. כתוב שהם נאמנים, אז הם נאמנים, קוראים את השטר.
אני לא מבין עד הסוף. לפי רש"י, החתימה עצמה היא לא נקראת אגדה? בלי שהשטר מקוים?
לא, אחרי תקנת קיום שטרות, חתימה לא מקוימת לא אומרת כלום. העדים האלה הם לא נחקרו עד אותם בבית דין. רק כשהשטר מקוים, אז הם הופכים לעדים. אז הרגע הקובע הוא רגע הקיום, זה מתקנת הרבנן. עיקר הדין זה רגע החתימה. אבל אחרי התקנה שצריך לקיים שטרות, ובלי זה לא מקבלים את השטר, אז עכשיו רגע הקיום הוא הרגע הקובע. אז אם יש קט אחת שמקיימת וקט אחרת שפוסלת, אז הקטה מקיימת, הופכת את עדי השטר לעדים שמעידים עכשיו, ואחרי זה הם עצמם באים ומעידים, לא, לא, אבל היינו פסולים. זה חוזר ומגיד. אבל אם אנחנו עצמם, עדי השטר עצמם מקיימים את חתימתם שלהם, ומוסיפים, אבל הנוסים היינו, אז זה נעשה הכל בתוך כדי שאילת שלום, כמו שרשי אומר, אז זה הכל במהלך אחד. אז כיוון שכך, אין פה בעיית חוזר ומגיד.
למה לא
נאמנים
מחמת ממון?
עוד פעם?
למה לא נאמנים בנוסים מחמת ממון?
כי משימים את עצמם רשאים. הוא לא מקבל את הפשע השר על אנוסים מחמת ממון, כי זה אין אדם משים עצמו רשע. זה רב חמא מקבל. רבא בדיוק בזה חולק עליו. רבא טוען שהפשע השר לא יעזור כשיש בעיית אין אדם משים עצמו רשע. כי זה קבילות. זה לא... והפשע השר הוא ראייה, והבעיה היא בעת קבילות ולא בעת אמינות. אז אני שאלתי רק לפי זה, לשיטת רבא עצמו, אז למה את אין חוזר ומגיד זה פותר? הרי גם שם זה בעת קבילות ולא אמינות. מה רשי עונה? נכון, הפשע השר פה לא מתפקד כראייה. אם אני מתפקד פה כראייה, אז הוא יכול לפתור רק בעיות אמינות, לא בעיות קבילות. אבל הפשע השר לא מתפקד פה כראייה, הוא מתפקד פה כמכניזם לוגי. הוא אומר לך שכל המשפט הזה בעצם הוא משפט אחד ארוך. אם זה ככה, זה פותר גם את בעת הקבילות שלו, אין חוזר ומגיד, כי אין פה בעת חוזר ומגיד. אני לא חזרתי והגעתי.
אז גם אם עושים
עצמו רשעים,
אז גם אם הוא...
למה?
כי הם לא נאמנים בשני
החלקים.
עושה את למה? בגלל שגם עושים עצמו רשעים.
אז זה מה שאמרנו קודם. יכול להיות שהם לא נאמנים בשני החלקים, יכול להיות שהם לא נאמנים בחלק אחד, זה שאלה של פלגינה. גם ברמי ברחמה הראשון שאלנו את עצמנו אותו דבר. בסדר?
זאת אומרת שרשי, אפשר להסיק כסקנת זדין לכיוון אחר, זה לא רק הפשע עשה, זה לא רק מנגנון של איבה ישתים, אלא זה גם מנגנון...
זה לא מיגו. נכון, או שלוש או ארבע או משהו כזה, כן. זה לא מיגו משודרג, אלא זה מכניזם אחר שהוא יותר חזק. מכניזם שבעצם אומר, מיגו דיבה איש עתיק, בכלל הופך את הפה שעשר לסוג של מיגו, זה הכל. יכולתי לשתוק, אז תאמין לי שאני לא משקר, נכון? זה שתי התפיסות הראשונות בפה שעשר. שתי התפיסות השניות בפה שעשר לא מתייחסות לשאלה מה יכולתי לומר, זאת לא הנקודה. אלא מה שאומרים לך, תסתכל על מה שאמרתי. מה שאמרתי הוא יחידה אחת. ואתה לא יכול לפצל אותו ולקבל חצי ולא לקבל חצי. אתה צריך לקבל את כל היחידה או לא לקבל את כולה. וממה נפשך, אם אתה לא מקבל את כולה או כן מקבל את כולה, יוצא אותה תוצאה. אם אתה לא מקבל את כולה, אז השטר לא מקוים. אם אתה מקבל את כולה, אז השטר פסול. כך או כך, אתה לא יכול לגבות בשטר. אוקיי? אז כיוון שכך, הפשע השר בעצם עובד בכלל לא בצורה של מיגו. שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר. אלא הוא הופך את שני חלקי הדיבור שלי ליחידה אחת. אז רשי שלשיטתו באמת זה המשמעות של פשע השר, וראינו את זה כבר, להבדיל מתוספות, שמבין את הפשע השר כמיגו משודרג, ובהרבה מקומות פה, לכל אורך הסוגיה רואים את זה, אז רשי מבין את זה כפשע השר. ראינו את זה כבר בעצם בעבר.
גם הדיון הולך על קרובים.
קרובים
הרבה יותר פשוט להבין את העניין של זה שאמרנו את לא אמינות, השנים, הקבילות.
לא הבנתי.
בנושא קרובים זה הרבה יותר פשוט להבין שזה קבילות. אתה פוסל אותה מצד מלחמת קבילות.
ולכן מה השאלה?
למה הגמרא לא דנה בנושא של קרובים, ואז
היה לנו
הרבה יותר פשוט להבין את הנושאים.
שמה הם היו אומרים? מה, שבאים העדים ואומרים קרובים היינו?
כן.
זה מה שהגמרא דנה בזה. כתוב פסולים היינו, קטנים היינו, הנושאים היינו. פסולים זה למשל קרובים.
הגמרא דנה רק על פסולים.
לא, הגמרא דנה על הכל.
כי העניין של קבילות בנושא של קרובים הרבה יותר פשוט.
אבל הגמרא דנה על הכל. כתוב במשנה, פסולים היינו, קטנים היינו, והנושאים
היינו. אני מדבר על ההסבר. למה לא דנים יותר על נושא של קרובים? זה הרבה יותר פשוט.
לכן לא דנים, כי זה הרבה יותר פשוט. מה השאלה? רבי בר חמא מדבר על הנושאים בגלל הסיבוך שזה מעורר. על הקרובים לא דנים, כי זה פשוט. זה הפסולים היינו במשנה. לכן פה אנחנו מתמקדים, במשנה כתוב בשלושה מקרים. פסולים היינו, קטנים היינו ואנוסים היינו. הגמרא מדברת רק על האנוסים היינו. אוקיי, למה? כי שם באמת מתעוררות כל הבעיות האלה, זה בדיוק הנקודה. אוקיי, אז אני ממשיך עכשיו בגמרא. הגמרא בהמשך מביאה מחלוקת תנאים. תנו רבנן, אין נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר. כן, עדים, מדובר על מקרה, כמו שרש"י אומר, מדובר על מקרה שהעדים עצמם שחתומים על השטר באים ורוצים לפסול אותו. ממש המקרה שלנו. כתוב, אין נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, נאמנים. עכשיו, רש"י אומר, זה מדבר על המקרה של הרישה, כשיש פשע עשר. בסדר? אז במשנה שלנו, מה כתוב כשיש פשע עשר? שהם נאמנים לפסול. נכון? זאת אומרת שהמשנה שלנו בעצם הולכת כמו חכמים, נגד רבי מאיר. בסדר? זאת אומרת, הגמרא, בישלמה לרבנן. כיתה, מה היו? שהפשע עשר הוא הפשע יתיר. אלא לרבי מאיר מה הייתה מה? כן? לפי חכמים, אז הפשע עשר הוא הפשע יתיר, ולכן זה פותר את הבעיה. ואני מזכיר לכם שאנחנו כרגע מדברים על אונס מחמת ממון או נפשות.
כל אחד, כל המורה לשיטתו.
רבא בסוף אמר שרמי בר חמא בעצמו צריך להעמיד אותו לסיפה. נכון? זאת למסקנת הגמרא, זה לא רמי בר חמא מול רבא. רבא אומר שרמי בר חמא בעצמו צריך להסב את זה על הסיפה. ואז בעצם מה שאומר, על הרישה, סליחה. ובעצם מה שאומר רבא או מסקנת הגמרא, זה שבמשנה מדובר על אונס מחמת
נפשות.
נכון? בהתחלה חשבנו, נכון, ממון פסול ולא עוזר שום דבר. אונס מחמת נפשות, מכאן והלאה שכחנו את אונס ממון. בסדר? אונס מחמת נפשות, זה הציור של המשנה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת רבי מאיר וחכמים. זאת אומרת שהמשנה שלנו הולכת לפי חכמים. רבי מאיר חולק על המשנה. שואלת הגמרא, בישלמה לרבנן כי טעמה היו שהפשע עשה הוא הפשע יתיר. כשבאונס מחמת נפשות, הבעיה היא חוזר ומגיד, נכון? ופשע עשה פותר את זה כמו שראינו ברש"י, בגלל שהוא הופך את זה לדיבור אחד. אז את זה אני מבין את רבנן. אבל רבי מאיר, למה הוא אומר שלא? הרי יש להם פשע עשה. למה הוא אומר שלא? למה זה לא פותר את בעת חוזר ומגיד? האמת שיכולנו כבר לחשוב אולי בערוץ שאמרתי קודם, בגלל שחוזר הוא מגיד זה בעיה של קבילות ולא בעיה של אמינות, אז יכול להיות שהפשע עשה, כמו שרב עצמו אומר על, על אין אדם משים עצמו רשע, יכול להיות שרבי מאיר אומר את זה גם על אין חוזר ומגיד. שהפשע עשה לא פותר את בעיית אין חוזר ומגיד, כי אין חוזר ומגיד מה שאני מקבל את דבריך, זה לא כי אני חושב שאתה משקר. אז מה זה יעזור הפשע עשה שמוכיח שאתה לא משקר? אבל זה כמובן בהנחה שהפשע עשה זה מיגו, שמוכיח שאתה לא משקר. אם הגמרא שואלת מה היא טעמה, זה עוד חיזוק לתזה שפשע עשה הוא לא מיגו. אוקיי? אלא רבי מאיר מה היא טעמה? זאת אומרת הגמרא, בישלמה פסולי עדות מלווה גופי מעיקר עמי דקדייק ומחתם. הכוונה, אם באים העדים ואומרים פסולי עדות היינו, אז זה אני מבין למה רבי מאיר לא מקבל את, את דבריהם, למרות שיש להם פשע עשר, כי המלווה אומר שהמלווה היה דואג לזה ש, שלא היה מאבד את כספו לריק. הוא היה מוודא שהעדים שחותמים הם עדים קשרים, אחרת הוא פשוט לא יוכל להוציא את, את הכסף שלו. שזה בעצמו טענה לא פשוטה. הרי... הרי יש פה חזקה נגד עדים. רגע, בינתיים אנחנו מדברים על פסולי עדות.
כן,
הרי כתוב, לגבי פסולי עדות אני מבין את רבי מאיר. שמה? יש חזקה שהמלווה בודק את העדים שלו. אבל נגד זה יש שני עדים שאומרים שהם היו פסולים. העדים האלה עכשיו באים ואומרים, היינו פסולים, או היינו קטנים, לא משנה, פסולים כרגע אנחנו מדברים. אוקיי? מה, החזקה עומדת נגד עדים?
הם מעידים על עצמם, זה לא עדים.
אה?
הם מעידים על עצמם, זה לא עדים.
או, אז מה זה אומר? אבל הם אומרים שהנושאים היינו מחמת נפשות, הם לא משימים את עצמם רשעים.
זה לא מחמת עדות שהם מעידים על עצמם?
למה הם מעידים על השטר? שהשטר הוא פסול. איך הוא פסול? כי אנחנו מה שחתמנו, זה היה באונס נפשות. אבל אין שום השלכה עלינו, אנחנו לא רלוונטי, אנחנו לא שמים, אם אנחנו שמים את עצמנו רשעים, אז הדיון הוא דיון, הופך להיות דיון עלינו, האם אנחנו רשעים או לא, אז פה באמת אנחנו בעלי דבר. אבל כאן אנחנו רק מסבירים למה באמת, למרות שיש פה שטר לא הייתה הלוואה, כי השטר הזה נחתם באונס, לא, הם לא מעידים באמת על עצמם. כמו בהזמה. כן, בהזמה, הרי חלק מהראשונים אומרים שהקת המזימה מעידה על הקת הראשונה, והקת הראשונה מעידה על עצמה, לכן השנייה נאמנת. טור למשל אומר את זה. אוקיי, הרמב"ן, יש עוד, שלכן הם נאמנים. לכאורה כל קת עדים שבאה ומעידה, היא מעידה גם על עצמה. היא מעידה, אנחנו היינו שם וראינו. אז אי אפשר לקבל את עדותה, הם מעידים על עצמם.
כן, אבל הם לא רשאים, הם לא
משאים
את
עצמם רשאים. אז מה, אבל הם מעידים על עצמם. הם מעידים על עצמם, אבל אין לזה שום השלכה הלכתית. הם מעידים על הנושא, רק בשביל להגיד שהם יכולים להעיד על הנושא, הם גם מספרים שהם היו שם. בהזמה זה משהו אחר. כי בהזמה, כשבאים שני עדים ואומרים, ממנו הייתם, הם בעצם טוענים, אתם שקרנים. עכשיו בית הדין עובר לדון בעדים, הוא עוזב את המקרה. עובר לדון בעדים, מה הסטטוס שלהם? עכשיו אתם כבר בעלי הדין. עכשיו כשתבואו ותגידו, אנחנו לא, אנחנו היינו שם, ראינו, אתם כבר מעידים על עצמכם. אתם לא יכולים להעיד על עצמכם כשאתם בעלי הדין. אבל כשאתה מעיד בעדות על משהו אחר, שזה נושא הדיון, רק אתה מכניס בתוך זה משהו על עצמך כדי להסביר איך בכלל יכולת לראות, זה לא נקרא עדות של אדם על עצמו. בסדר? אז...
כשנדבר על החזקה הזאת, החזקה נגד... אפשר עוד להבין שחזקה, שהוא בדק קטנים, לגבי הנושאים, איך חזקה יכולה להיות?
תכף
גמרא
תשאל. רגע, תכף תשאל. זה הגמרא בהמשך, בשורה הבאה. אבל אנחנו מדברים כרגע על פסולי עדות. הפסולי עדות, הגמרא אומרת, אנחנו מבינים את רבי מאיר. למה? כי יש חזקה שהאדם בודק את העדים שלו. אבל שאלתי, אבל בסדר, יש פה שני עדים שפוסלים את העדות הזאת. מה זה חזקה נגד עדים? זה מועיל. אז אמרו לי, לא, הם מעידים על עצמם. אמרתי, לא נכון, הם לא מעידים על עצמם. כי זה הנושאים מחמת נפשות, אין, זה לא עושה שום עדות על עצמם.
זה חזקה של אדם סעדי, אולי אדם סעדי כן חזק מועדים?
זה חידוש מאוד גדול, זאת אומרת שיש חזקות שבן אדם בודק את העדים שלו, שזה מוריד נגד, נגיד אם היו באים שני עדים ואומרים שהאיש שקרן, היית אומר, לא, לא, הוא בודק את העדים שלו, או משהו כזה. מוזר קצת לחשוב דבר כזה. אבל שימו לב, זה לא בדיוק עדות, מה שיש נגדו. הרי העדים עצמם, יש להם בעיה של אין חוזר ומגיד.
אבל יש
הפשע עשר ופשע עשר. יש הפשע עשר. אז מה עומד עכשיו מולנו, עדים או פשע עשר?
מה, הפשע עשר אומר שזה לא עדות?
לא, אנחנו יודעים בלי הפשע עשר זה לא עדות, כי זה אין חוזר ומגיד. השאלה אם הפשע עשר מחזיר את זה ועכשיו זה נהיה עדות, או שהפשע עשר אומר, לא, לא, העדים זה חוזר ומגיד, אבל יש פשע עשר שהוא ראיה.
אז אם זה לא עדות,
מה אני אומר?
אם זה לא עדות, אז
יש פשע עשר שמציל את בעיית חוזר ומגיד. מצד חוזר ומגיד, העדות שלכם השנייה לא שווה כלום, זה לא עדות. אבל יש פשע עשר. עכשיו, מה זה אומר, אבל יש פשע עשר? נכון, אנחנו לא יודעים, שים אותנו בצד. ויש ראיית פשע עשר, במקומנו. או לא. הפשע עשר אומר שאין פה בעיית חוזר ומגיד, אז מילא יש כאן עדים. רש"י קודם איך הסביר? שהפשע עשר אומר שאנחנו עדים, נכון? שאין פה בעיית חוזר ומגיד.
אגדה אחת.
נכון?
נכון.
אז בעצם רש"י אומר, פשע עשר לא מתפקד כראיה. הפשע עשר מתפקד כמנגנון. אז יום המנגנון הזה אומר שזה דיבור אחד, אז אין פה בעיית חוזר ומגיד, אז זה בעצם עדים. לא שייך לפי זה להבין את רבי מאיר. יש פה שני עדים, אז מה אכפת לי מהחזקות שלו שהוא בודק את העדים שלו? יש פה שני עדים כשרים שאומרים שהם היו פסולים. אבל אם אני מבין, לא כמו רש"י, אלא שהפשע עשר הוא באמת ראייה. והראייה הזאת מחליפה, אין חוזר ומגיד, אתה צודק, אין חוזר ומגיד. אז העדים נפסלו. יש לי פשע עשר שמוכיח שהשטר הזה פסול. אז יש פה ראיית פשע עשר, לא ראיית עדות. העדים הם עדים פסולים, כן חוזר ומגיד. אבל יש ראיית פשע עשר. והפשע עשר עכשיו ניצב כראיה עצמאית, לא שהוא מציל את העדות. במצב כזה, אז יש פשע עשר מול חזקה. ואם רואים את הפשע עשר כמיגו, נגיד לא כמו רש"י שרואה את זה כמו פשע, כמו מנגנון אחר, זה כמו מיגו, אז פה יש מיגו נגד חזקה. מיגו נגד חזקה, יכול רבי מאיר להגיד, החזקה גוברת.
אבל מה זאת אומרת
הפשע עשר
זה ראיה עצמאית? הפשע עשר אומר שמה שהם אמרו הם נאמנים, נכון? אם אנחנו אומרים שזה מיגו, זה עניין של נאמנות.
אם אנחנו אומרים שזה מיגו...
אז מה שהם אמרו הם נאמנים, אבל אם כיוון שיגיד אני לא חוזר ומגיד, מה זה עוזר לנו? מה זה עוזר לנו? בסדר, הם נאמנים, אבל אסור היה להם לחזור ולהגיד.
נכון, לכן אני...
אם אנחנו לא אומרים כרש"י, אז חוזרת השאלה של חוזר ומגיד.
לא, אבל אז אני אומר, אני באמת לא מקבל את העדות שלהם, מה הבעיה? כי אין חוזר ומגיד.
אז מה נשאר?
המיגו.
המיגו אבל מתבסס על העדות שלהם.
לא, מיגו הוא
ראייה. הם היו יכולים להגיד משהו אחר, והם אמרו עכשיו משהו...
אני אתן דוגמה, נגיד שבן אדם, באים שני עדים ואומרים שראובן רצח את שמעון. בסדר? עכשיו בא שמעון ומצועד לתוך בית הדין. בא הרוג ברגליו, מה שנקרא. אוקיי? אנחנו נגיד, לא, הוא לא נאמן להוכיח שלא היה רצח, כי הוא בעל דבר. הוא הנרצח. נגיד שהנרצח הוא בעל דבר, זו שאלה לא פשוטה. אוקיי? זה לא שייך. למה זה לא שייך? כי אנחנו לא ניזונים מהעדויות שלו. אלא הוא יצר יחיד תמצא שיוצרת ראייה. עכשיו יש לנו ראייה שהוא לא נרצח. לא אכפת לי שהוא בעל דבר. זה שמתוך התנהגותו של בעל דבר נוצרת ראייה, זה לא מפריע לי להשתמש בראייה הזאת. מה שאסור לי זה לקחת את דבריו של הבעל דבר כעדות. עכשיו, הטענה שלי, אני רוצה לומר אותו דבר פה. ברגע שיש פשע עשר, אתה צודק. לעדות זה לא יהפוך. כי לבחינת העדות אין חוזר ומגיד. אבל אל תגיד לי שאין פה ראייה לטובת העניין שזה באמת זאת האמת. הרי יש פה ראייה שזאת האמת. נכון? אז אם יש פה ראייה שזאת האמת, בואו נשתמש בראייה, לא בעדות.
לא,
בין
הדרסי אותו הרשע זה לא עוזר.
מה?
גם כשאין הדרסי אותו הרשע, אז רק קבל את העדות שלו, קבל את הפשע עשר. איך אתם?
באין אדם משים עצמו רשע.
זה אותו סיפור. כי גם שם הייתה הגבילות של
העדות. מי אמר באמת שרבי מאיר לא יחלוק גם על זה? לדעת רבנן, אנחנו מדברים הכל בדעת רבי מאיר, רבנן לא מקבלים את זה, במשנה היא דעת רבנן. בסדר? אז בעצם לפי רבי מאיר יוצא שהחזקה הזאת עומדת נגד הפשע עשר, או נגד מיגו, נקרא לזה סוג של מיגו, חזקה מול מיגו, זה מקום שיש מקום להתלגד, תוספות בדף י' ת' מדבר, אומר שבזה באמת מחלוק את התנאים. האם אומרים מיגו נגד חזקה או לא אומרים מיגו נגד חזקה, זה ספק של הגמרא בבאו בתרא. אוקיי, אבל זה מה שהגמרא פה אומרת. ניתן לכם אולי עוד דוגמה. יש למשל עדים, עדים שיש להם נגיעה בדבר, נגיד עדים מעידים על הלוואה כלשהי, אוקיי? והלווה הוא הקרוב שלהם, בסדר? או נגיד, לא יודע, הם מעידים והם אומרים שהם הערבים, בסדר? הם נוגעים בדבר, כי, בסדר? אבל יש להם מיגו, הם יכלו להעיד על ההלוואה ולהגיד שמישהו אחר הוא הערב. לא הם. אם הם היו רוצים לשקר, היו יכולים להגיד שיש הלוואה, אבל מישהו אחר הוא הערב, לא אנחנו. בסדר? השאלה גדולה, האם במקום כזה, אז המיגו מועיל, אבל יש גמרות על דברים האלה, בבת רבועות. עכשיו השאלה, האם במצב כזה זה מועיל כמיגו, או שזה מחזיר אותם להיות עדים? סוף סוף הם בעלי דבר, הם אמורים שהם הערבים, ערב הוא בעל דבר, בעל דבר לא ראוי להעיד. נכון, אבל המיגו הוא שיקול שמוכיח שזאת האמת. אז אני לא משתמש בעדות שלהם, כי בעל דבר פסול לעדות. אבל סוף סוף המיגו הוא ראיה, ובדיני ממונות לפחות גם ראיה עובדת. עד כדי כך, אני רציתי לטעון פעם באים שני עדים קרובים. ומעידים שראובן לבא משמעון, אוקיי? עכשיו קרובים לא מתקבל את העדות שלהם. בסדר, לא מתקבל את העדות שלהם. עכשיו תשאל את הבית דין, האם ראובן לבא משמעון או לא? מה האמת? עזוב את הקבילות ומה אתה יכול לקבל לפי כללי סדר הדין וכללי דיני ראיות. אני שואל מה האמת. האמת היא שהוא לבא, מה זאת אומרת מה האמת? יש שני עדים שהוא לבא. עדים קשרים, לא קבילה, אז מה? מה האמת אני שואל, לא מה קביל. הרי הטענה היא שאין אדם חוטא ולא לא. למה זה גזירת הכתוב, הפסול של עדים קרובים? כי יש להם חזקת כשרות, כמו משה ואהרון, הם בעצם נאמנים. אין אדם חוטא ולא לא. אם תשאל אותי מה הייתה האמת, האמת הייתה שהוא לבא. הכתורה אומרת לא לקבל עדות של קרובים. אני אומר, אוקיי, אני לא מקבל את העדות של קרובים, אבל ראיה יש לי. אז אני אפעל מכוח הראיה, לא מכוח העדות. עכשיו, שיטת, לא שיטת, אלא רואים את זה בגמרות. והריף כותב את זה, ואחרי זה הרמב״ם מעתיק את זה, שבדיני ממונות יש לבית דין לעשות את מה שדעתו נוטה. לא צריך, אנחנו, הם לא כפופים לדיני הראיות. רק בנפשות ובאיסורים כן.
עוקר לגמרי דין קרובים בדיני ממונות.
נכון, נכון. אני טוען שבדיני ממונות אין דיני קרובים. יש דיני קרובים במקום שבית הדין בעצמו חושד או לא ישתכנע או אין לו עמדה. ואז הוא הולך עם דיני הראיות הרגילים. ובדיני הראיות הרגילים, עדים קרובים הם לא עדים. אבל אם אתה באמת משוכנע שהייתה פה הלוואה, הרי אתה יכול לפעול בלי עדים בכלל. אם אתה השתכנעת, ליבך אומר לך שהייתה פה הלוואה, אומר הרמב״ם, אתה יכול לפסוק שהייתה פה הלוואה, בלי עדים. עכשיו אני אומר, באים עדים קרובים, משה ואהרון, אז בדיוק שהשתכנעתי שהייתה פה הלוואה, נכון? עכשיו נכון, הם לא קבילים. אז נחשוב שלא היו פה עדים, אבל תכלס, אני השתכנעתי שזאת האמת. ומן הדין בדיני ממונות זה מספיק. אבל כראיה אני אשתמל, איפה תהיה נפקא מינה? אם למשל יבואו שני עדים נגד זה. אז אם זאת עדות, אז תראה ותראה. אבל אם מה שיש לי פה זה ראיה, יש שני עדים נגדי, אני אפיל את הראיה. זה רק ראיה. אבל נכון, אבל אם אין שני עדים נגדי, אז מספיק לי בראיה, אני אפעל מכוח הראיה, למרות שהעדים הקרובים הם פסולים. רוב האחרונים לא כותבים את זה, כל מי שאני ראיתי בעצם. טוען שלא, ברגע שהתורה אסרה לקבל עדות קרובים, אז לא מתקבל בכלל, אני לא חושב שהם צודקים. לדעתי אפשר לקבל את העדות הזאת. לא כעדות, אלא כראיה. אלא מה שקורה, שהרמב״ם כתב, וגם זה בעצם המקור הוא עריף, הרמב״ם רק מעתיק את זה, שאחרי תקופת שתי ישיבות בבבל וכולי, העידנה כבר התפזרו ישראל בין האומות, וכבר אין בתי דין ככה ממש כמו שהיה פעם, ולכן אנחנו כבר לא הולכים עם הדין הזה. הדין הזה בטל. הדין הזה שאומר שבית דין יכול לפעול גם לא על פי דיני הראיות, אלא על פי מה שנראה לו, בממונות.
אין הפקר על הדין, גם
נגדים.
אין שום הסתייגות.
לא, לא, זה
פשוט. כל מה שנראה להם. מה שנראה להם זה מה שהם צריכים לעשות. עכשיו אני אומר, העידנה זה כבר לא. אז העידנה זה כבר פרשייה אחרת, אבל אני אומר, מעיקר הדין, כשזה עוד היה, אז זה נכי נמי, אני לא רואה למה לא לקבל עדות של קרובים.
לא מספק כאן...
מה זה קשור להפקר בדין הפקר?
לא, שוט דיין.
נו, מה?
זה לא קיים?
כן, קיים, אבל לא קיים. כל הכללים האלה קיימים.
בית הדין יכול להחליט שהוא...
אבל הוא לא יכול להחליט, שוט הדיין עושים רק במקרים מסוימים שהגמרא אומרת. פה אני מדבר על בית הדין יכול להחליט מה שהוא רוצה, בלי כללים של שוט הדיין והכל. שוט הדיין זה אחד הכללים. אני מדבר לא עם הכללים, ככה נראה לי. זהו, ככה נראה לי. שוט הדיין הוא הדין הבסיסי בדיני ממונות בעצם, בכל מקום. מה שדנים שם, תחילת בבא מציעא שם עם התוספות ובבא בתרא, מתי אומרים שוט הדדייני, מתי יחלוקו, מתי קודה לינגווה וכולי, זה אחרי שאנחנו כבר הולכים עם סדר הדין, כשאין לנו עמדה משלנו. ואז בכל סיטואציה אומרים לך איזה כלל פחל. אבל פה אני מדבר על מצב עוד לפני כן. אם יש לדיינים איזושהי עמדה, זה מה שהם צריכים לעשות. אז אני אומר, זה מעיקר הדין, היום זה כבר לא קיים, לפחות לא במלואו. טוב, אז לענייננו, בכל אופן, אז אני אומר, יכול להיות שמה שרבי מאיר אומר...
למרות הכל, אתה מקבל את העדות שלהם, למרות שאתה פסלת אותם, למרות שהם עדים פסולים, אז אתה, איזשהו
נגיד... השאלה אם אני מקבל אותה כעדות, או שזה יצר אצלי ראייה, ואני פועל מכוח הראייה. האם תשאל אותי מה היה באמת, אז זה באמת מה שהיה, נכון? זה ברור. אז אם אני יודע שזה מה שהיה, למה שאני לא אפעל על פי זה? אז זה יחשב כראייה ולא כעדות. אז מה? אני עושה את מה שאני מבין שבאמת היה. ההיגיון ודאי אומר כך. האחרונים איכשהו נרתעים מזה, אני לא חושב שזה נכון, זה כך צריך להגיד. יש כל מיני ציורים, ורב שמואל זרוזובסקי וזה, שראיתי שהם כותבים לא ככה, אבל לדעתי זה לא נכון. בדין יכול לעשות. אם הוא יכול לקבל החלטה בלי עדים בכלל, אז למה שלא יתייחס לעדות של קרובים כאיזושהי ראייה, ואחרי זה יגיד, אוקיי, אין לי פה עדים, אני השתכנעתי שזאת האמת, וככה אני פוסק. כי השתכנעתי שזאת האמת. אם הם באמת השתכנעו, עוד פעם, אם לא, אז לא. טוב, אז זה בכל אופן, זה דעת רבי מאיר. קטנים נעמי, אומרת הגמרא, כן רב שמעון בן לקיש, דאמר ריש לקיש, חזקה אין עדים חותמים על השטר, אלא אם כן נעשה בגדול.
שוב חזקה.
כן. אלא אנוסים, מה היא טעמה? אגב, על העניין הזה, חזקה, תראו למעלה את התוספות. חזקה אין וכולי, רואים את התוספות? אחר משמע דלא אמרין על מיגו במקום חזקה. שהחזקה גוברת על המיגו. מאיפה זה משמע? כי לעדים יש פשע עשר, נכון? ויש חזקה שאין עדים חותמים על שטר, אלא אם כן עשה בגדול, או חזקה שהוא בודק את העדים, את הכשרות של העדים, זה חזקה נגד מיגו, וכאן רואים שהחזקה גוברת על המיגו, נכון? אז רואים שתוספות הבין שבאמת זאת מחלוקת רבי מאיר וחכמים. שיש פה חזקה נגד מיגו ולא נגד עדים. זה פשע עשר, זה לא העדים. זה לא שהפשע עשר הופך את העדים לעדים. אז הפשע עשר נשאר, וכנגד זה עומדת החזקה. בשאלה מי גובר על מי? הכתוספות מאיר בבאבט רק כתוב שזה ספק. חזקה נגד מיגו. הגמרא שם דנה בדף ג' האם בדף האם מיגו נגד חזקה אומרים או לא אומרים? אז איך זה יכול להיות פה? היא אומרת, צריך עיון, דבאי בפרק כמה דבאבטרה ולא איפשיטה. טוב, זה צריך עיון, אבל תכלס פה, כי השאלה היא מה עוצמת החזקה, לא משנה כרגע, זה לא נושא שלנו. זה מחלוקת רבי מאיר ורבנן אצלנו, האם מיגו נגד חזקה מועיל. אבל שואלת הגמרא, אלה הנושאים מה איתם? אז דיברנו על פסולים, דיברנו על קטנים. מה עם הנושאים?
למה רבי מאיר אומר שהם לא נאמנים ברישא?
כן, למרות שיש להם פשע עשר. למרות שיש להם פשע עשר. אז הוא אומר, ואני מזכיר לכם שזה הנושאים מחמת נפשות. זאת אומרת, זה המסקנה. אמר רב חיסדא, כסבר רבי מאיר, עדים שאמרו להם חיתמו שקר, ואל תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר. יש יהרג ואל יעבור, או במילים אחרות גם כאן זה אין אדם משים עצמו רשע. בניגוד למה שרב הניח למעלה, שרק באנוסים היינו מחמת ממון הם משימים את עצמם רשעים, אבל באנוסים מחמת נפשות אין רשע, רבי מאיר חולק על זה. רבי מאיר טוען שגם לחתום באונס ממון, באונס נפשות, צריך למסור את הנפש ולא לחתום. בסדר? ולכן הם בעצם... ולכן בעצם הם שמים את עצמם רשעים גם כאן, ולכן הוא פשוט לא נאמנים. אמר לרבא, השתא אילו אתו לקמן לימלוכי, אמרינא לאו זילו חתומו ולא תקטלון. דאמר מר, אין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש, אלא עבודת כוכבים גילוי עוד שפיכות דמים בלבד. השתא דחתמו, אמרינא לאו, מה יחתמיתו? אז עכשיו שהם חותמים, אומרים להם למה חתמתם, הרי לכתחילה הם היו באים לשאול אותנו, ודאי שהם אומרים להם תחתמו, ואל תהרגו. אז זהו, רב הטוען לא יכול להיות דבר כזה, אין רבי מאיר כזה. הגמרא עצמה אומרת לא, זה מה שרבי מאיר סובר. רב אומר לא יכול להיות, אין דבר כזה. אין מי שחולק כזה. טוב, אבל יש, הגמרא פה, לפחות באה ואמינה, טוענת שכן. מה הרעיון פה מאחורי זה? איך בכלל אפשר להגיד דבר כזה? אני אגיד את זה אולי במשפט אחד. בעצם יש... לא במשפט אחד, בכמה משפטים. יש רשי בפרק הכונס, בדף סמך, הגמרא שם דנה, היא באה אלוהו מה הוא להציל עצמו בממון חברו. מאיימים עליי שיהרגו אותי אם אני לא אגזול ממון של מישהו, או אזיק ממון של מישהו. אז הגמרא מספרת שם הזה, זה דרוש, לא משנה, אבל הגמרא לומדת את זה מדוד המלך והגיבורים, שהוא שלח לשאול את הסנהדרין שאלה, וזאת הייתה השאלה, מה הוא להציל עצמו בממון חברו? ומה שהסנהדרין ענו, זה בעצם אסור להציל עצמו ממון חברו, אבל אתה מלך אתה, הוא מלך פורץ גדר, בסדר? אז בעצם לאדם רגיל, מי שלא מלך, יש יהרג ואל יעבור. אתה צריך למות ולא להזיק, או לא לפגוע ממון חברך. זה בדיוק השיטה שאומר פה. ושואל שם תוספות על רשי, זה כך רשי מבין את הגמרא. שואל שם תוספות על רשי, זה לא יכול להיות, יש רק שלוש עבירות חמורות שיש שירגע ויעבור עליהן. איפה מצאנו את גזל בתוך העבירות האלה? אז לכן תוספות טוען שכשכתוב שאין אדם מציל עצמו ממון חברו, אין הכוונה שאסור לו להציל, אלא שכשהוא מציל, הוא יצטרך לשלם. וכך שיטת רוב הראשונים, כמעט כולם, פעם שמעתי שהרב ליכטנשטיין טען שהרשי הזה זה סתם טעות סופר, זה פשוט לא יכול להיות שרשי אומר דבר כזה. קודם כל זה פשט הגמרא, לא רק רשי. באמת ברור שזה לא טעות סופר, רשי אומר את זה, ויותר מזה אני הראיתי בכמה מקומות, שיש גם כמה ראשונים נוספים שאומרים את זה ברמה העקרונית. למשל הרשב"א טוען, הרשב"א בתשובה, הוא אומר למה באמת הוא, לא, הוא חולק על רשי, והוא אומר שכל מה, שזה, כל מה שבעצם מותר לך לעשות את זה, רק אתה צריך לשלם, ולא ש, לא ייתכן שאסור לך לעשות את זה, הוא אומר, כיוון שהרי ברור שאותו בעל ממון היה צריך גם הוא להציל אותי, כי יש לו תעמוד על דם רעך, נכון? אז הוא היה צריך להציל אותי, ולכן כשאני לוקח את הממון שלו כדי להציל את עצמי, אין פה גזל, כי הוא עצמו היה צריך להציל אותי, כך טוען הרשב"א. בסדר, אפשר להתווכח, אבל כך טוען הרשב"א, אוקיי? מה זה אומר? שאם היה פה איסור גזל, אז הוא מסכים עם רשי, היה הרג בעל יעבור, נכון? למה הוא צריך להסביר פה שפה זה מותר, כי אין איסור גזל, הוא במקום אחד צריך לתת לי את הכסף. משמע שאם היה פה איסור גזל, גם הוא היה אומר יהרג בעל יעבור. הוא רק טוען, וזה חידוש גדול, אני מסכים, אפשר להתווכח על זה. הוא טוען שאין דבר כזה איסור גזל, כי הוא אמור לתת לי את הממון הזה כדי להציל אותי, אז אני גם יכול לקחת את הממון הזה. אני יכול להראות את זה גם ברייבר ובעוד ראשונים, שברמה העקרונית הם מקבלים את תפיסת רשי, זו תפיסה לא מופרכת. מה שתוספות שאל על רשי, למה, אז למה אנחנו תמיד אומרים שזה רק שלוש עבירות חמורות, גם גזל יש הרג בעל יעבור. התשובה לזה אני חושב שהיא מאוד פשוטה. באמת עבירת גזל אין הרג בעל יעבור עליה. אבל מה שאני לא לוקח ממון של החבר שלי זה לא בגלל עבירת גזל, זה בגלל שזה שלו. לא שייך לעבירת גזל. עבירת גזל נדחית. אם אני אקח את הממון של השני, לא עברתי עלו תגזול. רק לקחתי ממון שהוא לא שלי, אני לא יכול לקחת ממון לא שלי, כי זה שלו. רב שמעון שקופ כותב בשער A, בעריכות שם, לכל אורך השער בעצם זה חוזר היסוד הזה, הוא טוען שדיני הקניינים הם קודמים לדינים של התורה, לציוויים של התורה, הוא קורא לזה תורת המשפטים. זאת אומרת, למשל, אחת ההשלכות שהוא מביא שם, זה גזל גויר, יש מחלוקת אם זה אסור מן התורה ולא תגזול, או שזה לא אסור מן התורה ולא תגזול. בסדר? רב שמעון שקופ טוען שגם לשיטה של גזל גויר לא אסור מן התורה, הוא אסור מן התורה. הוא אסור מן התורה לא בגלל לא תגזול, אלא בגלל זה שלו. המשמעות של העובדה שהוא הבעלים, היא שאני לא יכול לעשות בזה שום שימוש. אתן לכם דוגמה אחרת, אני עושה את זה ממש בקצרה, כי זה עניין לעריכות רבה, אבל אני אביא לכם אולי דוגמה אחרת, יש לי איזה חבר ליצן בבני ברק. אתה מתחכם, אבל ליצן. אז ישבנו פעם סביב שולחן, והיה שם מישהו שהחזיק איזה ספר כלשהו ביד, והוא רואה את הספר הזה, ואומר, וואלה, אני מחפש את הספר הזה כבר שנים. אבל יש לי שתי אפשרויות. או לקחת לך את הספר ולעבור בלא תגזול, או להשאיר לך את הספר ולעבור בלא תחמוד. אז כיוון שבמקום אחר אני עובר עליו, לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו זה כמובן לא נכון, והוא ידע שזה לא נכון, זה לא נכון בגדרי ההלכה. עכשיו, נניח זה היה נכון. נגיד שבאמת הוא עובר על לא תחמוד או על לא תגזול בכל מקרה, האם השיקול הזה הוא שיקול שמחזיק מים? התשובה היא לא.
לא, זה של חברו, זה של...
למה? כי מה שאתה לא לוקח את זה ממנו, זה לא בגלל שיש לא תגזול. וזה שלא. גם אם יש לך שיקול שהוא שיקול נכון, שיקולים נכונים תעשה על הכסף שלך, לא על הכסף שלי. על הכסף שלי רק אני עושה שיקולים. וגם אם אתה צודק, זה לא מעניין אותי. אתה תהיה צודק על הממון שלך. על הממון שלי רק אני קובע. ואז הטענה היא בעצם כזאת, זה בעצם היסוד, זה מתרחב להמון דברים, זה ממש יסוד מאוד, מאוד חשוב בהבנת ההלכה. כל מהות חושב משפט בעצם יושבת על העניין הזה. הטענה היא בעצם שהזכות שלי על ממון זה לא אותו דבר כמו החובה שלך לא לקחת את הממון שלי. החובה שלך לא לקחת, אני שואל למה לך אסור לקחת את הממון שלי? תפיסה פשוטה, כי יש לא תגזול. לא תגזול זה איסור. איסור עליך לקחת את הממון שלי. אבל אני אומר לא, זה לא מתחיל שם. זה מתחיל בזכות שלי, לי הזכות על ממוני. ממילא לך יש איסור לפגוע בזכות שלי. האיסור שלך הוא פועל יוצא של הזכות שלי. זה למשל, אתן לכם דוגמה. למה איסור ריבית, נגיד חושן משפט בפשטות, זה איסורים שבן אדם לחברו שנוגעים לממון. לכאורה, זאת ההגדרה, נכון? אז למה ריבית וצדקה לא מופיע בחושן משפט. זה מצוות או איסורים של האדם לחברו שקשורים לממון. למה זה מופיע ביורי דעה? התשובה, התשובה בדיוק. התשובה שבחושן משפט מופיעים, מופיעות רק חובות כאלה שיסודם בזכות של השני. זאת אומרת, אם אני הלוויתי לך, יש לי זכות לקבל לך בחזרת הכסף. ממילא אתה לא יכול לפגוע בזכות שלי ולא להחזיר לי את הכסף. או אם אתה הזקת לי, יש לי זכות לקבל ממך פיצוי. ממילא אתה לא יכול שלא לשלם, יש לך חובה לשלם. כי אחרי אתה פוגע בזכויות שלי. זה חושן משפט. בצדקה יש עליך חובה לתת לי, אני. יש עליך חובה לתת לי, אבל לי אין זכות לקבל ממך צדקה. אני לא יכול לתבוע אותך בבית דין, תן לי צדקה כי אני. אין דבר כזה. גם בריבית אותו דבר. אני לא יכול לתבוע ממך, תחזיר לי את הריבית בבית דין. לך אסור לקחת ריבית, ואולי חובה להשיב בריבית קצוצה, אבל אני לא יכול לתבוע אותך. אני נתתי לך מרצוני. בכל שאתה משפט, אין לי זכויות על הכסף הזה. זה איסור, זה לא זכות. זה איסור, לכן זה מופיע ביורי דעה ולא בכל שאתה משפט. מה זה אומר? שכל הרעיון של חושן משפט, זה מקובל לחשוב בהלכה שאין בהלכה שיח של זכויות. זה לא נכון. יש בהלכה שיח של זכויות, קוראים בכל שאתה משפט. חושן משפט זה אוסף הזכויות של ההלכה, שכמובן כנגדן תמיד יש חובות. אם יש לי זכות אצלך, יש לך חובה לא לפגוע בזכות שלי. כל שאר חלקי השולחן ערוך הם חובות. זה שיח של חובות. בחושן משפט זה שיח של זכויות. לכן למשל אפשר להתנות על דבר שבממון, בדבר שבאיסור אי אפשר להתנות. אני יכול לוותר על הזכות שלי, מה הבעיה? אני יכול לוותר על זה שהחזיר אסור לי לאכול. מה זה קשור? אסור לי לאכול. אבל אם אסור לי לאכול כי הוא שייך לך, אם אתה תוותר, אז מותר לי לאכול, נכון? כיוון שזה מתחיל, בזכות שלך, אם אתה מוותר על הזכות, אז אין זכות. מה הבעיה? אוקיי? זה מה שאומר רשי, בהכונס. רשי בעצם אומר ככה, נכון, לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש, אבל הזכות שלי על הממון, איך היא נדחית בפני פיקוח נפש שלך? האיסור לא תגזול שמוטל עליך, נדחה אם אתה נמצא במצב של פיקוח נפש, כמו כל התורה. אבל הזכות שלי על הממון לא קשורה לפיקוח נפש שלך, איך הזכות שלי נדחית? ומה שאסור לך לקחת את הממון זה בגלל שלי יש זכות עליו, לא בגלל לא תגזול שלך. הלא תגזול שלך הוא פועל יוצא של הזכות שלי, וזה נדחה בפני פיקוח נפש. לכן תמיד כתוב שיש רק 3 עבירות חמורות ולא 4, כי לא תגזול הוא לא עבירה חמורה. מה שאסור לך לקחת את הכסף זה לא כי זה נורא חמור לגזול, אלא כי ההחלטה הזאת מסורה לי ולא לך. גם אם זה לא חמור, זה לא מעניין. את ההחלטה הזאת רק אני מקבל.
פיקוח נפש לא גובר על הזכות הזאת?
לא. לפי רש"י לא. זה מחלוקת הראשונים שם, לפי רש"י לא.
אדם חידוש גדול.
ברור שזה חידוש גדול. רש"י זה בכל מקרה חידוש גדול. אבל אני מראה שהוא אפשרי. אני טוען שגם ברבי מאיר פה זה ככה. שאומרים לך, אל תחתום בשטר, אחרת נהרוג אותך. אם תחתום בשטר, אם לא תחתום בשטר, נהרוג אותך. אומר רבי מאיר, אתה צריך למות. מה זה למות? ירק ואלי יעבור על גזל? התשובה היא כן, כי אתה לא יכול לפגוע בממון של האחר כדי להציל את עצמך. שאלתם, אז למה רבא דוחה אותו? אז איך רש"י מסתדר את זה? הרי למסקנת הגמרא פה אין דעה כזאת. אפילו רבי מאיר שהוא לא על ההלכה, אפילו הוא לא מקבלים את זה. אני אגיד לכם למה. בגלל שפה זה לא אותו מצב כמו בהכונס. זאת הייתה אהבה אמין, אבל למסקנה זה לא נכון. כי הרי ברור שאם אני צריך עכשיו... אם אני, הרי אני, לא אני לקחתי את הכסף של השני כדי להציל את עצמי. אני חותם. זה שאחרי זה הוא ישתמש בשטר כדי לקחת את הכסף, הוא העבריין. אני צריך למות כדי למנוע ממנו לעשות עבירות. אם אני לוקח את הכסף כדי להינצל, אסור לי, אומר רש"י. כי זה ירק בעלי עבור. אסור לי לקחת את הכסף. אני לא לוקח את הכסף, אני רק חותם. זה שהוא אחרי זה עושה בזה שימוש בחתימה הזאת וגובה כסף בגזל, הוא הגזלן. אני צריך למות כדי שהוא לא יהיה גזלן. זה מה שאומר רבא. לכן אהבה דוחה את אהבה אמינה הזאת. אהבה אמינה הזאת הייתה כמו שהמקרה הזה הוא כמו רש"י שם, ורש"י שם זה להלכה. פה זה רק אהבה אמינה שנדחית. אהבה אמינה הייתה שפה זה אותו דבר. המסקנה היא לא, רש"י שם הוא נשאר להלכה. יש ירק ואל יעבור על גזל. אבל פה זה לא גזל. זה גרמה למישהו אחר שיעבור על גזל. אני לא צריך למות כדי לא להיות גרמה שמישהו אחר לא יגזול. מה זה, מה זה, מה? מה דמך עדיף על דמי? אני צריך למות כדי שלא יגזלו אותך? מה, הממון שלך יותר אדום? מה זאת אומרת? אני חותם, ואחרי זה, אם הוא יגזול, בעיה שלך, תתמודד איתו, מה אתה רוצה ממני? ולכן רבא אומר, זה גם הלשון, אני חושב, של רבא. רבא אומר, אם הוא היה בא לשאול אותנו אם לחתום או לא לחתום, מה היינו אומרים לו?
לא לחתום.
ודאי שלחתום. למה? גם לפי רש"י היינו אומרים לו פה לחתום. למה? כי פה אתה לא גזל. לכן אומר לו רבא, אז מה אתה רוצה? הרי פה זה לא דומה. תחשוב על מצב שהוא בא ושואל אותנו האם לחתום, הרי פה זה מתחיל, לא בעדות. זה מתחיל בשאלה האם הוא בא בשאלות העניינים לחתום. כאן גם רשי יודע שאומרים לו לחתום. כי הוא לא גוזל בעצמו. ממילא הוא גם לא משים את עצמו רשע כשהוא מעיד שזה מה שהיה.
הוא לא מציל את עצמו במאמר חברו.
נכון. בסדר. טוב, אנחנו עוצרים פה את הסמסטר ושיהיה לכם חופשה מועילה. ועוד פעם אני מזכיר, אנא לעדכן את התוכניות בהמשך, גם להירשם, ומי שלא ממשיך לעדכן שלא. מה?